ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2 בוקר טוב, בוקר טוב. כן, מה קורה? להתעורר אנשים, בוקר טוב בן.
בקושי.
מה קורה?
וואו, קר בחוץ.
כן, קר, בהחלט. זה לא ירושלים, אבל כן.
אתמול נסעתי בלילה לנווה אילן.
כן.
שמע, זה עולם אחר, אתה כאילו בתוך ענן.
וזה עוד נווה אילן, זה לא...
וזה עוד נווה אילן.
לא, זה פסיכי.
וכל הדרך, זה... תשמע, אם, לא, אם אנחנו לא במלחמה, הרי הייתה פה אופוריה, שבועיים לא הפסיק לרדת גשם לשנייה. והיה כאילו, אני זוכר מוצאי שבת, שלג ברמת הגולן. פעם היינו פותחים איזה מהדורות. איזה חיים היו לנו, אה?
כן, אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב את מה שאנחנו עושים, ומוריד גשם.
או שהוא בוכה.
לא, זה בכי של התרגשות, אבל. זה בכי של שמחה.
טוב, בקיצור, צריך להגיד תודה לביבי גם על זה, אני מניח, אה? המוריד. איך קוראים לזה? מוריד הגשם ביתו.
מוריד הגשם.
ביתו. ישיר.
מוריד את... איך זה...
בקיצור, בוא נתקדם.
לא, לא, למה לי? למה להתקדם? בוא נתעכב.
נו.
משיב
את הגשם, תן רק בעיתו.
משיב הרוח, הוא מוריד הגשם.
כן.
הרגע עשיתי 18, אתה מבין? זה...
מה, מה?
18, את התפילת...
אוקיי.
תפילה. יהודי, כאילו... א' ב' של יהודי, אבל עזוב, שטויות...
ומי שלא עושה הוא לא יהודי?
מה?
לא, אני לא מאמין שאני מתחיל עם זה.
כן. תבוא פה לבית כנסת שסער ואני פותחים כל בוקר.
אני רוצה להיות הגבאי.
אתה יודע מה? זה בסדר. אתה תחלק סוכריות ל...
הרי חודש יש מעילה בכספי בית הכנסת כבר, ובלגנים ו...
בדיוק. בסדר. טוב, מה הולך?
מוריד הגשם ומשיב הרוח, מישהו כותב לי. נו, שיהיה.
משיב הרוח, הוא מוריד הגשם, למה הוא מוריד הגשם עם משיב הרוח?
אז עכשיו נשאר רק להשיב...
מה פתאום?
נשאר רק להשיב לנו את רוחנו. זו המשימה היחידה. לא?
האמת היא שרוחנו שווה, ברוך השם.
אוקיי, אז הכל טוב.
יחסית יש הרבה דברים טובים במצב.
אני כתבתי על זה טור שלם ביום שישי האחרון.
כן?
מה שנקרא, קראתי זה פרויקט תגלית, כל מה שגילינו.
וואלה,
כן.
הייתי חולה, אז לא...
לא, אז אתה חייב להשלים. זה דווקא טור שהייתה, לדעתי, חלק גדול ממנו, מאוד נהנה.
כן, אבל...
באמת?
באופן חריג, הייתי חולה, זה הספיק לי.
אשכרה, שכבת מת כזה ולא...
אפילו לקרוא עיתונים לא היה לי כוח.
וואה.
אתה מבין?
את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים.
את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים.
ותן לה להיות שנית איתו. יותר מזה אנחנו לא צריכים, שלום ארצי.
ותן לה, נה 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 נה. יותר מזה אנחנו לא צריכים, צריכים.
טוב, יש עוד מישהו עם עוד איזה פסוק, ונתתי מטר ארציכם ביתו.
ותן, תן, תן, תן תלו מטר.
עד כאן פינתנו.
אופה.
בבקשה, ידעתי. בסוף אין על שלמה.
כבר יבשו עינינו מדמעות, ופינו כבר נותר אילם לקול. מה עוד נבקש אמור, מה עוד כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו.
אתה מבין שזה הכל של שלמה ארצי המוקדם?
ברור.
אתה זוכר אותו מהתקופה הזו?
זוכר אותו מ...
לקט חיל הים, האבטיח.
לא, אני זוכר אותו מדרכים.
כן, אני הייתי זה בכל הופעה בצוותא, אבל זה שלמה הצעיר, הילד הבן 20,
זה אני לא זוכר.
כן, משהו. הוא פרץ בפסטיבל הזמר, כשלדעתי, עכשיו אני באמת שולף מנבחן הזיכרון, הסולן של הלהקה שאמור היה לשיר איזשהו שיר, היה חולה, ושלפו אותו משום מקום להחליף אותו. נדמה לי שהשיר גם זכה, וזה ככה נוצר ונולד שלמה ארצי, ואני בטח טועה. זהו.
כבר כיסינו תל ועוד אחד, תמנו את ליבנו בין ברושים. עוד מעט תפרוץ האנחה, קבל זאת כתפילה מאוד אישית. את הגשם תן רק באיתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק באיתו, ובאביב פזר לנו פרחים.
בוא אני אעשה את זה הבוקר. רב סרן במילואים נצר שמחי, בן 30 ממסד, קצין לוחם בגדוד 87 חטיבת המחץ, נפל אתמול בצפון הרצועה. סרן במילואים גבריאל שני, בן 28 מאלי, מפקד צוות בגדוד הסיור 6646, עוצבת שועלי מרום. רסב במילואים יובל ניר, בן 43, מכפר עציון, לוחם בגדוד הסיור 6646. פיתחתי תחביב עצוב, וכשאני נתקל ביישובים שאני לא מכיר, אני מחפש אותם. אז נצר הוא ממסד. ידעת משהו על מסד?
תזכיר לי.
לא, איך אני אזכיר לך אם לא ידעתי. אז בבקשה. הוא קם ב-83, השם הראשון היה הר קוץ, על שם ההר שעליו הוא נמצא.
כן, כן, כן.
וגליל תחתון, זה כאילו לממשיכי ההתיישבות של הגליל התחתון.
זוכר את זה מהניווטים בלילות, כאילו, זוכר את השם מהניווטים.
אז זהו, אני לא ניווטתי שם בשום לילות, אבל תשמע איזה צמרמורת. הוא על שם ההר, וכן על שם משפחת קוץ, אחת מ-24 משמרות הכהנים שגלתה מירושלים לגליל, וגם המשפחה שנמחקה בעוטף, החמישה, אבא, אמא ושלושה ילדים, שניים מהם היו, למדו עם אלון הביתי, והיו שחקני כדורסל בהפועל תל אביב ילדים, עכשיו הקבוצה נקראת על שמם, והנה היישוב הזה שנקרא על שם משפחת קוץ הקדומה יותר.
מדהים.
אגב, שלמה ארצי הוא ממלא את ימיו ולילותיו בין שבעות ולוויות.
באמת?
כן, בעשרות. שר בלוויות, שר גם אצל אייזנקוט וכמובן בחר יחד עם כולם. אסף חממי המחת, שלמה שר בלוויה. טוב, נו, זה אנחנו.
לא צריך לציין שפה זה עוד שניים מההתיישבות ביהודה ושומרון. אחד מאלי ואחד מכפר עציון. כפר עציון, כבר המון קברים נפתחו שם, ואלי אני חושב זה הראשון מהיישוב עצמו, יכול להיות שאני טועה, מהישיבה הרבה נפלו, 15, אבל מהיישוב זה ראשון שאני שומע מהיישוב אלי, שהוא יישוב מעורב אגב, הוא דתי חילוני.
יש כמה כאלה, אני חושב שיהיה נחמד אם ניגמל מהספירה הזו, אבל
לא, לא, אנחנו לא ניגמל.
אז תמשיך, אתה מוזמן להמשיך.
ממש לא ניגמל. אני חושב שיש את כל הראוי שבעולם לציין את מידת ההקרבה של נופלים, ואם מזדעקת ובועקת תרומתם, יוצאת הדופן של אנשי הציונות הדתית ואנשי ההתיישבות ביהודה ושומרון, אין שום פסול בלהגיד את זה. אין שום פסול, מותר. כמו שאם זה היה דרוזים, היינו אומרים את הדבר הזה, או צ'רקסים, או אני לא יודע מאיזה יישוב מכפר סבא, אם היו הרבה מכפר סבא. אין שום פסול, לא צריך.
יש ועוד איך, אז פסול וחצי, תרומתם של אנשי הציונות הדתית היא מקודשת וידועה לכולם, גם לאלה שחושבים שזה פלג לא טוב, שאני לא נמנע עליהם אגב. גם באותו טור שסיפרתי לך עליה, כתבתי על זה, כולם מכירים את זה. כשאתה מתחיל לספור ראשים, אז תתחיל לספור תל אביבים, ואגב יש בלי סוף, תתחיל לספור בליך, תתחיל לספור את כל המקומות, כי יש, חוץ מחרדים, יש הכל. ודרוזים תמיד היה.
גם חרדים
אגב,
יש.
אגב אפילו מוסלמים.
גם חרדים
כן,
יש.
כן, אבל בוא נאמר ש
אתה עכשיו סופר?
לא, אני אומר
אז
לכן
אז למה אתה אומר שאין חרדים?
כי אסור לי, קודם כל כי אין, מה לעשות שלא
כי כל השנים לא אתם סופרים חרדים.
לא, אנחנו סופרים מי משרת ומי לא משרת. ברגע שהמגזרים
כן, המשרתים ומי לא.
כשהמגזרים המשרתים, נכון? כשהמגזרים המשרתים כולם נופלים, כשאתה לוקח רק אחד ומתחיל לספור את הראשים, אתה מייצר את הדם הרע שיצרת עכשיו.
בן, אתה בסך הכל...
תמשיך.
זה נוגע לך פשוט בנקודה שלא מתאימה לך פוליטית.
להפך, אני מכאן.
זה הכל.
אני כל הזמן רק מספר ומציין.
הרע כל הזמן, ואתה 30 שנה מכיר.
ובימים הכי קשים,
ברור.
הכי קשים, תמיד זה, אני אומר את זה.
בן.
וכשאהוד אולמרט בלבנון השנייה, אמר מתישהו באיזשהו רעיון במהלך המלחמה, שהמלחמה תקל עליו לבצע את ההתכנסות, אני הסתערתי עליו עם כלשון.
מה הקשר?
הקשר, כי אמרתי לו, אתה עכשיו את בני ההתיישבות הציונות הדתית שנהרגים עכשיו במלחמה שלך, אתה מספר להם שהם עושים את זה כדי שאתה אחר כך תפנה אותם מיהודה ושומרון. ומי שסופר ראשים, הוא אוכר ישראל, זו דעתי, תמשיך.
אוקיי, אז אני חושב שזה הכי לגיטימי.
אמרת כבר מה אתה חושב.
הכי, גם אתה אמרת מה שאתה חושב וחזרת על זה.
אז תמשיך,
בסדר.
אני רואה שטוב לך,
צריך להצדיע.
טוב לך עם הרעל, אתה מסכסק בתוכו, קדימה, תמשיך.
לא, חמוד, מי שברעל זה אתה.
קרקע הגידול שלך זה רעל.
מי שברעל זה אתה.
או הרס, באלף.
אתה פשוט לא מודע לעצמך.
או הרס, בהי.
לא מודע לעצמך למה שאתה עושה.
ברור.
עכשיו, בסדר, דיברת, עכשיו אני מדבר. אנשי הציונות הדתית מפגינים פה, הכמויות שבהם נופלים פה מקרבם, הם בעשרות מונים יותר גדולים מהאחוז שלהם באוכלוסייה. מה הבעיה בלהגיד את זה? מה, למה כשדרוזים נופלים, מותר להגיד שיש פה קורבן של העדה הדרוזית? איך אתם כל הזמן מצליחים לעשות איפה ואיפה? איך אותו יאיר גולן אמר לפני כמה זמן, בתי הקברות של השמאל יותר מלאים מאשר בתי הקברות של הימין? ואף אחד לא אמר על זה שום דבר. למה תמיד אתם כאלה צבועים? למה תמיד אתם כאלה צבועים? למה כשמדובר על הציונות הדתית, פתאום זה רעל? מה רעל? להצדיע לציונות הדתית על החלק שלה זה רעל? מה רעל פה? אנשים מקריבים את החיים שלהם ונופלים. תורמים למדינה הזאת יותר מכולם. זה רעל? אתם רעל. אתם רעל. תפסיקו כבר. גם את זה להגיד להם תודה על זה שהם נופלים אסור? יאללה שלכם. זה רעל. פתאום, כן, אתה מתבוסס, ואני מתבוסס ברעל. אין לכם טיפת בושה. יש פה מגזר שלם שקם כלבי, כערי, שאנחנו רואים מזדעק איזה תרומה הוא נותן למדינה, גם אסור להגיד לו תודה. ואי אפשר להגיד שבבוקר שיש שניים מתוך שלושה שנופלים בערי השומרון ויהודה, בבתי הקברות שם, אסור להגיד, בבנימין, אסור להגיד. פתאום זה פוגעני אחרי שכל השנים ספרתם ראשים, תוך כדי שאתה אומר על החרדים. אתה לא מתבייש תוך כדי להגיד, לבזות את החרדים. כשיש נופלים חרדים, אתה עוד מבזה אותם, תוך כדי, לא אמרתי על מישהו שאין. אתה אומר על מישהו שאין. אתה אומר על מישהו שאין שהוא לא נמצא, אתה מבזה. אתה סופר ראשים. אני ספרתי, אני אמרתי תודה. מצדיע לציונות הדתית. שפו גדול. איזה מגזר קדוש, מגזר קדוש, זה רעל. כל דבר אצל לכם מותר ולכם אסור. עושה טור, חיים לוינסון כותב טור על זה שטוב מאוד שלא מתרגשים מהסתירה שחטפה עידית סילמן. עידית סילמן, כן? עוד אחת מהציונות הדתית, כולה מה קרה, חטפה סתירה. אותו לוינסון שלפני שבועיים התבחיין כמו ילדה, כן, על זה שאיזה שוטר נתן לו כפה ועיף לו את המשקפיים, והעלה את הסרטון שלו שם, נחנק, וואה, 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 כן, שכאילו כולו נחנק שם, כמה הוא מסכן וכל מיני כאלה, עכשיו מנרמל את האלימות נגד מישהי מהימין ונגד מישהי מהשמאל, והוא יקרא לנו מכונת רעל, אותו לוינסון יגיד שאנחנו מכונת רעל, בן כספית יקרא לי מכונת רעל, אותם אנשים שכל היום מגדפים ומתנפים וסופרים ראשים וסופרים גופות ומנרמלים אלימות שזה בצד שלהם, הם נהיו מתקני המוסר. הם אומרים לנו מה נכון ומה לא נכון. שעד שכשאני אומר תודה למגזר שמקריב, אז אני מכונת רעל. אפשר לקבל פוטי במניין הזה כאילו? תודה רבה.
בדם, בגוף זורם לך רק ערס ורעל, אתה נרקומן של פילוג. אני סתם, פרופו לוינסון, שבאמת לא מעניין, אגב, טור מבריק הוא כתב, והוא לא בסומך, שמח.
ברור שמבריק.
הוא לא שמח, אינון, אל תפריע לי עכשיו. שתקתי, היה קשה מאוד לשתוק בנאום הסתנה הזה. תאמין לי, היה קשה. חבל שאין איזה מד קושי שאני יכול להצמיד לעצמי ולהגיד מתי באמת היה, והפעם שתקתי. אתה מכונה של פילוג, רעל וערס, אתה תשלם על זה, לא בקטע של כסף או עונש, אתה תשלם על זה כי אתה תאלץ לחיות עם עצמך, את כל שארית השנים שנותרו לך. אני רק מקריא לכם ציוץ של ינון מגל על סילמן. פשוט בתקופה קצת אחרת, בנובמבר 21, סילמן לקצין הכנסת, ירו עליי בלבנון לפני שבועיים. לוינסון הגיב על זה באיזה לץ. האמת, ציוץ מצחיק. לזמנו כמובן. עכשיו לגבי העניין.
פספסת את הקטע, אבל לא חשוב.
בסדר, פספסתי.
לא הבנת לגבי את העניין, האירוע.
לא הבנתי בכלל. כלום אני לא מבין.
נכון.
חרדים לא מתגייסים למרבה הצער, ואת זה אנחנו נמשיך להגיד, עד שיתגייסו. זה לא דומה לספירת הראשים המחרידה והמחליאה שגורמת בחילה, שינון מגל עושה כמעט, אתה כמעט חושב לעצמך, אני מדגיש כמעט, שהוא רוצה שיערג עוד חייל מהציונות הדתית שיוכל להתפאר בו. למה? כי שם כולנו ביחד. דרוזים לא דומה. דרוזים זה לא עם ישראל, הם לא יהודים, הם מיעוט. וזה לא מובן מאליו שהדרוזים יהיו בעלי הברית שלנו בצורה כזו. אנחנו עם הציונות הדתית, עם הציונות הפחות דתית, עם המסורתיים, עם החילונים, מה שהוא עושה זה מפריד. ומסכסך, יש הרבה מאוד אוכלוסיות שהנציגות שלהם, גם במשרתים וגם נופלים, יותר גדולה מהמשקל שלהם, למשל, ההתיישבות העובדת, בחיים לא ספרתי את זה, לא צריך לספור את זה, יש יום אחד מעלי ויומיים מתל אביב, או מעוד השרון, זה מגעיל, זה מחלי, זה חבורה של נרקומנים, של פילוג. ועכשיו בוא תשמע משהו. אתמול השקרן שלך, שפשוט קשה כל פעם להאמין איך הוא מעז להוציא מפיו את דברי הכזב, סיפר שהוא בכלל לא הקונספציה, הוא בכלל התריע מחמאס, פשוט אי אפשר היה לעשות כלום, כי לא נתנו לו גם בבפנים, ולא נתנו לו גם בבחוץ, וביקורת בינלאומית, ופשוט הוא נאלץ כמעט 15 שנה פה, לזרום עם ההמונים ולא לעשות כלום בעזה. בוא תשמע קודם כל שני קטעים מרעיון שהוא נתן באפריל 19 לדקל וסגל, שהם פשוט מסתערים עליו, כמו שאגב רבים מאיתנו עשו, למה הוא לא מפיל שלום חמאס? ותשמע את ההסברים של הבובת גרב, כבר אמרתי, בואו נתחיל עם, אתה מפקד, אתה צריך להחליט.
החמאס לא מפעיל את ריבונותו בעזה, הוא לא מונע התקפות.
אבל אדוני, כיוון שהדבר הזה... כי מדינת ישראל של ראש הממשלה נתניהו החליטה שהיא לא רוצה להפיל את החמאס. האם זאת לא טעות? האם לא הגיע הזמן לשנות את זה?
כן, אתה שואל. אז אנחנו מכינים, ואני אומר לכם את זה, תפסיקו לעסוק בהתלהמות. כשאתה מפקד, אתה צריך להחליט איך אתה מנהל את המלחמה, ואני לא אתחיל אותה ברגע אחד, אפילו שנייה אחת, לפני שהתנאים יהיו אופטימליים. לא
יצא
דקה אחת לפני שנהיה מוכנים, ואנחנו מתכוננים למלחמה אחרת.
אבל אתה יודע, אדוני ראש הממשלה,
שלי, אני לא פועל לפי הציוצים ולפי הדקירות שלכם. האחריות שלי לפעול גם מול עזה וגם מול חזיתות, כמה חזיתות. אני אבחר את העיתוי ואנחנו נעשה את זה בצורה טובה.
ולאן נעלמה האחריות הזו, אדון מחדלתור? לאן היא נעלמה פתאום?
שרוצה להשמיד אותנו, יודע גם שהוא הולך לחטוף את המכה.
אבל את זה אמרת לפני 10 שנים, אדוני ראש הממשלה, אמרת
לפני 10 שנים. בואו נעבור לשני, כי אחרת לא נגמור עם זה. והשני זה, אין מי שיקח מפתחות, כי גם זה היה תירוץ בזמנו. כל התירוצים הוא השתמש, חוץ ממה שהוא אמר לדגלס מורי עכשיו, כל התירוצים השקרן הזה כבר השתמש, בואו תשמעו, אין מי שיקח מפתחות.
לפני עשור הגעת לשלטון, ניסה על כנפי ההבטחה להפיל את שלטון החמאס. צבא הגנה לישראל יכול להפיל את שלטון החמאס בכל רגע. מדוע במשך עשור אתה נמנע מלתת לצבא את הפקודה?
קודם כל עשינו הרבה בעזה, אבל אנחנו לא עשינו דבר אחד. לא כבשנו אותה, כי היינו צריכים לקחת אותה, ואז או להחזיק בה, ולקחת עוד 2 מיליון פלסטינים תחת רשותנו, או לתת את זה למישהו. אני שוחחתי עם מנהיגים ערבים רבים על האפשרות, שזה בדיוק מה שנעשה. אף אחד לא התנדב להמשיך. אף אחד לא הלך לסיפה.
ולא ידעת את זה לפני עשור?
סליחה?
לא ידעת את זה לפני עשור כשהבטחת להפיל את שלטון החמאס?
בוא נגיד שקיוויתי שימצא גם מישהו שיקח אותו, אבל אין מישהו שרוצה. אז מה שעשינו מאז זה שאנחנו
מכים... אז אף אחד לא רוצה לקחת, אז ניתן להם להרוג אותנו ולשלם להם 30 מיליון דולר בחודש. מדובר בכלום. האיש הזה הוא כלום.
עוד פעם תגיד לי, לא נמאס לך?
יש עוד כמה קטעים, אתה רוצה?
לא
נמאס. אם אין לך מה לענות, אני אתן עוד.
לא נמאס לך?
לא. התשובה היא לא.
כן, אנחנו מדברים...
לא, 17 שנה הורס את המדינה,
אין משהו
בעל... משמיד אותה, משסה אותנו זה בזה, ולא נמאס לי, אז גם לא נמאס גם לא.
טוב, עכשיו תהיה בשקט.
בבקשה.
אין משהו בעל תוכן, בעל ערך שאפשר לדבר עליו איתך, חוץ משיש לך להשמיע כל היום רק ביבי, ביבי הוא השם, הוא השם. אנחנו בעיצומה של מלחמה.
תבקש שברדוגו יישב פה במקום.
אתה ביקשת לא להפריע לך, נכון? תראה, בן, אם עכשיו אתה תפריע לי, אני לא אפסיק יותר כשאני אפריע לך. שמעת?
אגב, אנחנו מסתדרים גם בהפרעות.
לא, שמעת? זה לא יקרה לפי החוקים שלך. אם אתה תפריע לי, אל תבקש אחרי זה שאני לא אפריע לך.
א', בסדר, אתה צודק. ב', כך בחשבון, איומים פועלים על היפוך, בעיקר ממך.
שמעת מה אמרתי?
למה אתה כזה קטן?
אם עוד פעם אחת, אתה תפריע לי?
יש כאלה שחושבים שזה 30 סנטימטר. לא, זה הגודל שלך. אתה כזה קטן. אז אל תאיים עליי, אבל הבנתי מה שאמרת.
פשוט תהיה בשקט.
הבנתי מה שאמרת. הנה, אמרת, תהיה בשקט. אגב, לא פוגע בי.
יפה מאוד. שום דבר לא פוגע בך. הכל בסדר. בגלל זה כל מי ששולח לך הודעה, ששולחים לי שאתה חוסם, כל מי שמעביר עליך ביקורת, כי זה לא מפריע לך אף פעם ביקורת. בסדר. עכשיו...
איך אני אמור להגיב עכשיו על זה שאני חוסם שמעביר ביקורת?
לא, אתה אומר כל הזמן שזה לא מפריע לך.
אתה אמרת עכשיו משהו עליי, כאילו איזושהי עלילה.
עלילה?
כן, אתה חוסם כל מי שמעביר עליך ביקורת.
אם זה נכון, זה עלילה?
כן.
טוב. בסדר. תשמע, אתה פשוט בן אדם אובססיבי. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, וכל מה שיש לך לעשות כל היום, זה רק להוכיח שביבי השם. אנחנו כבר 4 חודשים בתוך האירוע, ואתה מושקע בתוך האירוע הזה, נונסטופ, בלא הפסקה, רק מביא כל היום עדויות וסינקים, להראות שהבן אדם, עכשיו, זה לא עושים את זה לרמטכ"ל, לא עושים את זה לראש אמ"ן, לא עושים את זה לאלוף הפיקוד, לא עושים את זה לרח"ט מחקר, לא עושים את זה לשר הביטחון, רק לבנימין נתניהו, כל היום, רק דבר אחד בראש שלכם, ורק דבר אחד אתם מפרסמים, ורק דבר אחד מעניין אתכם, זה זה שבנימין נתניהו הוא השם. עכשיו בסדר, יש לו אחריות, הוא ראש ממשלה. תביאו רעיון מפה, תביאו רעיון משם, אמרנו לכם מפה, הוא אמר שם ככה, כל מיני דברים כאלה. בסדר, הבנו, תשחררו. הנה, אתמול הם הוציאו הודעה מאיימים דרעי, בני וגדי. אל תגררו אותנו שוב לרחוב, תקבעו מועד לבחירות. יהיו מאיימים. מה אתם מאיימים לחזור לרחוב? כאילו שאתם לא כל היום מנסים לחזור לרחוב. כל היום רדמן הזה מפרסם, הפגנה מוצש, ואתה מרטואט אותו, ואתה עושה לו זה, וכל היום ריטוויטים. והנה עוד הפגנה במוצש, ועוד הפגנה, והנה אנחנו עושים, וכל מיני כאלה, כל היום מפרפרים, ומנסים לחזור לרחובות. עכשיו אתם מאיימים, נחזור, כאילו, מה עוד תאיימו? לסרב, לשרת? מה, כאילו, מה, לאן תגיעו? להוציא את הכסף? מה תעשו? מה? שתשביטו את המדינה, שתגידו להסתדרות, מה עוד בכלים שלכם לעשות? הרי אין לכם גבולות בכלום. אין לכם גבולות. אנחנו כבר הבנו, אתם ערב רב. אתם ערב רב. מי שפוגע בעם ישראל בזמן מלחמה, הוא ערב רב. זהו, זה מה שיש לי להגיד, אני התייאשתי. אין משהו הזה. מי שהשבעה באוקטובר לא העיר אותו, לא ייפס אותו, לא עורר בו את הנפש היהודית שלו, לא זעזע את הנפש היהודית שלו, הוא ערב רב. ומי שפוגע בבנימין נתניהו, תוך כדי המלחמה, בזמן שהוא מנהל את המלחמה, ומי שפוגע בעם ישראל ובמורל של החיילים, בזמן מלחמה, ומי שעוזר לאויב בזמן מלחמה, כשהאויב כל הזמן מצטט אותו, ומכניס את הסינקים שלו, וכותב מגדי אזנקוט, ואני יודע מה, אהוד אולמרט, ואני לא יודע, את כל האלה שמצטטים אותם, ויאיר לפיד, וסינקים שלהם, וכל הדברים האלה. אין לכם תכלית, אין לכם תכלית. ואתם לא מצליחים להתרומם גם. אנחנו רואים שאתם לא מצליחים להתרומם. עם ישראל לא איתכם. בואו, כן, תאיימו, בבקשה, תחזרו. נו, אתם כל היום מנסים לחזור לרחובות. זה לא שלא ניסיתם לחזור לרחובות. ניסיתם, אתם מנסים כל הזמן. אבל עם ישראל לא איתכם, אנחנו רואים את ההפגנות. כי עם ישראל ברובו בריא. ערב רב זה מיעוט, מיעוט, שפוגע בעם ישראל, פוגע ברוח של עם ישראל בזמן מלחמה, בזמן שחיילים נופלים. אין דבר כזה. אין אירוע כזה. זה דבר שהוא לא יאמן. זה דבר שהוא לא יאמן, אבל אתם עושים את זה, ולכן בוקר בוקר, אתה מרשה לעצמך בלי בושה. בלי בושה, אתה כאילו עושה את זה ממש, בלי שאתה מתבייש לעשות, לפגוע ברוח הקרב וברוח הלחימה של עם ישראל, בזמן שהוא נמצא בזמן מלחמה. זה דבר פשוט מסמר שיער. אבל אתם לא, מרוב השנאה שלכם, על זה נאמר, השנאה מקלקלת את השורה. מרוב השנאה שלכם, אתם לא קולטים, או אני לא יודע, מה אתה לא יודע שליבך לא במקום הנכון? או שאתה יודע שליבך לא במקום הנכון? כי ליבך לא במקום הנכון. אתם כל כך במצב מטורף, שאתם מייחלים לנפילת נתניהו, שמשמעותה נפילת ישראל, במלחמה. אתם מצפים, הרי מה אתם לא מעלילים עליו? קונספירציות שלמות, שהוא עושה, אתה מרטוע ציוצים, אתה ריטואת את הציוץ של המופקר הזה, איך קוראים לו, נמרוד שפר, שהיה אלוף בצהל, היה בחיל אוויר וכל הדבר הזה, שהוא אומר שנתניהו לא רוצה לעשות עסקת חטופים, כי עסקת חטופים תאריך את המלחמה, תפסיק את המלחמה, ואז תהיה ועדת חקירה, וזה הסוף הפוליטי שלו. כלומר, אתם מצייצים, אתה מצייץ קונספירציות מטורפות, בזמן שאתה מדבר על טלי גוטליב, כן? בזמן שאתה מעיז לדבר על טלי גוטליב, אתה מצייץ קונספירציות מטורפות, שהרי אמרתם עליו גם שהוא מחר צוללות תמורת כסף, בשקרנותכם הנבזית, הנבזית, במשך שנים אמרתם, העללתם את העלילות המופרכות האלה ואת הקונספירציות האלה. עכשיו אתם מעלילים עליו, על בנימין נתניהו, כן? שהקדיש את חייו למדינה, שאחיו נפל למען חטופים, שהוא נפצע במבצע למען חטופים, שהוא לא רוצה לעשות מבצע, שהוא לא רוצה לעשות עסקה לשחרור חטופים משיקולים פוליטיים. זה פשוט כל כך בושה וחרפה, זה פשוט כל כך מגעיל וגועל נפש, שזה מגיע באמת, אם זאת לא הייתה קלישה, שאתה משתמש בה כל הזמן, הייתי אומר שאין גבול לתחתית, אבל באמת כבר אין גבול לקלישאות האלה.
אני אגיש אותך לתחרות, הייתי שולייתה של שרה נתניהו, יש לך סיכוי טוב לקחת, למרות שיש שם הרבה קופצים, בעקבות המשפט, אם נפילת נתניהו זה נפילת ישראל, הרי היא אמרה אז באותה קלטת צווחות של שנת 2000, לא מה שהיה בוואלה, שישראל לעבודה בלי נתניהו, אנחנו נעזוב לחול ושהמדינה תשרף. אגב, הנבואה התגשמה למעט העובדה שהם לא עזבו לחול, בינתיים, הבן כבר עזב. תשמע, אתה עובד אלילים, זה לא סוד, ערב רב, שמרב רב, כמה תיקונים, קודם כל, אף אחד לא מסרב לשרת, וכל המגזר שלי שחושב שנתניהו זה אסון למדינת ישראל ולציונות, משרת באמוניו, צווה על המילואים ועל הזה ועל הבסיסים ובכל התחילות, אתה פוגש אותם בכל מקום. למזלנו גם הייתה הפיכה משטרית שגרמה פה לתקומתם של כמה ארגונים מאוד יעילים, שפעלו במקום המדינה בחודשים הראשונים של האסון, כמו חים לנשק, אבל עוד רבים שפשוט נכנסו לוואקום שלא היה, כי אחד בשם יוסי שלי הוא מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שבעצם בגדול התפקיד שלו זה לסדר את השיפוץ בבריכה של בני הזוג נתניהו בתקופת מלחמה, ולכן אין לו את הכישורים, כמו שאין לאף אחד בסביבת נתניהו, כולל לינון מגל, לעשות פה משהו למען המדינה. עם ישראל לא איתכם אמרתם, טוב, רק תציצו בסקרים, היה אתמול עוד סקר, הוא ירד שוב, הוא כבר ב-23% תמיכה לראשות ממשלה, ראש ממשלה מכהן, זה כמעט חסר תקדים, אבל אני אתקדם, אני לא אלך לעבודת האלילים הזו, ליבנו כן במקום הנכון, לא במקום הנכון, באמת. הנה מי שייתן פה עצות וציונים ללבבות. בוא נשמע עוד כמה דברים. אתה, קראתי לזה שם רע לגיחוך, זה קצר מאוד, בבקשה.
שנתתם נשק לערבים, אז הוא שכח. אתם לא אומרים את המשך המשפט.
נתנו נשק לערבים. מי נותן לחמאס 30 מיליון דולר כל חודש? אתה לא מתבייש?
זה לא נשק, זה כסף.
לא, זה כסף. מה עושים עם הכסף?
מחלקים אותו 100 דולר לכל אזרח בעזה.
אתה מוציא שם רע לגיחוך. בואו נתעכב על זה. אתמול הוא אמר שזה בכלל מערכת הביטחון הביאה את הכסף לחמאס. שיקר, במצח נחושה, כרגלו. מערכת הביטחון לא הביאה כלום. היא עושה מה שאומרים לה לעשות, מה שהמפקד שלה אומר לה לעשות. ראש ממשלת ישראל, שהלך את ראש המוסד יוסי כהן, להגנתו של יוסי כהן צריך להגיד שהוא התוודה והוא אמר שזו הייתה שגיאה, אבל זו לא החלטה שלו. הרי נתניהו, אני אשמיע לכם פה כמה פעמים, הוא אומר, אתם ממליצים, אני קובע. ועכשיו הוא מסביר לי שתשמע זה 100 דולר למשפחה, הסברתי לו בתוכנית פה 54,000 פעמים, כשזה דולרים אתה יכול להשתמש בזה להברחות מול הבדואים לנשק, כשזה תלושים או הספקה לא, זה ההבדל, לכן ממשלת בנט לפיד הפסיקה את הדולרים. בואו נשמע עוד משהו קטן, סתם כדי להיזכר באוזלת היד של חבורת חידלי האישים שהשתלטה פה על המדינה. קראתי לזה תמיד נערכים. זה קצר.
אתה יודע מה? בוא נתחיל בזה. הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. איך אני אגיד לך בדיוק, הסכנה למלחמה גוברת. זה רציני? מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
אני חושב שיש הפרזה בזה, אבל אני אגיד לך דבר אחד. אנחנו תמיד נערכים לאפשרות הזאת. כן. תמיד נערכים.
תמיד, תמיד. חוץ מהפעם הזו. למה אני משמיע את זה? כי הכתובת היא הייתה על הקיר. זה שהמודיעין פספס לגמרי את עזה, אנחנו יודעים, ולא תיקנתי את זה, שהוא שאל, הרי למה אתם לא נתפלים לרמטכ"ל ולראש? א', אנחנו לא צריכים להתאפל עליהם, כי מכונת תרעל המתונפת נתפלת אליהם כל הזמן, כולל תיאוריות הקונספירציה של טלי גוטליב, שיאיר נתניהו מהדהד, כל הזמן עושים את זה, והאמבושים בקבינט, ומירי רגב רק רוצה לברר, אולי באמת הבעל של שקמה ברסלר דיבר, אז זה אחד. שתיים, כל האנשים האלה שהוא הזכיר, אמרו בקולם, האחריות היא עלינו, כשלנו, זה אנחנו, וכולם יודעים, ואם אתם לא יודעים, אני מגלה לכם, שכל אחד מהם יודע, וכבר החליט, להתפטר מתפקידו, ברגע שהמלחמה הזאת תיגמר. אז לכן אנחנו לא מסתערים עליהם, אלא רק על זה שהוא היחיד, אפילו שרים שלו כבר לקחו אחריות, היחיד שעוד לא לקח אחריות. בסדר, שר, מה אתה רוצה? רק עכשיו התחלת לצעוק, אני גמרתי.
אני אענה לך בסין קצר. תקשיב, לרמה, זאת הרמה, תקשיב לרמה. בבקשה. בסדר?
כן.
אם אתה נותן פקודה לצהל להפיל את שלטון חמאס, זה לוקח בין שבועיים לשלושה. זה עולה? ייפלו חיילים, אבל זה בין שבועיים לשלושה. צריך רק את האומץ.
מה זה היה?
זה אתה.
נו, מה רע בזה?
תקשיב עוד פעם.
שקשבתי, אני שמעתי את זה גם פעם ראשונה.
להפיל את שלטון חמאס, זה לוקח בין שבועיים לשלושה. זה עולה? ייפלו חיילים, אבל זה בין שבועיים לשלושה. צריך רק את האומץ.
זו הרמה. תודה רבה, אפשר לצאת לפרסומות.
זוהר, תגיד, מה, תגיד, אתה נורמלי?
טוב, עכשיו נגיד שלום לסגן אלוף במילואים דלד, מפקד מכלול אש באוגדה 98, שלום לך.
בוקר טוב, שלום ינון וילן.
מה העניינים?
בסדר גמור.
מה מצבנו? אוגדה 98, זה אומר חניונס.
נכון, נכון, אוגדה 98, אנחנו כבר כמעט חודשיים להערכתי פועלים באינטנסיביות גדולה, ש... לא מעט הצלחות מבצעיות, ואנחנו חלק מהמהלך הגדול של חיסול חמאס.
תגיד, הכי מטריד אותי לפני כל הפרטים, זה איך אתם מסתדרים עם מזג אוויר?
לא פשוט, לא פשוט, אבל שמירה מפורסמת בצבא שכשיורד גשם יורד על כולם. אז לכולם לא פשוט. אני חושב שהכוחות של אוגדה 98 ראו מזג אוויר סוער, גם באימונים וגם בלחימה בעבר, וסך הכל...
תתנחמו בזה שבצפון זה יותר גרוע.
ברור.
לא, אבל זה לא פייר, כי הנוח'בה נמצאים במנהרות, לא יורד עליהם גשם. אין פה...
אני חושב שגם...
אתמול פורסם שמזרימים להם שמיים, זה בסדר.
אבל זה מים מלוכים. טוב, סליחה, מה, כאילו, כמה נשאר בשביל להגיד חאן יונס בידינו, לפחות העליונה?
אני לא חושב שיש למישהו ודאות מוחלטת. חלקים גדולים מחאן יונס אנחנו פועלים כבר לא מעט שבועות. מה שכן ברור זה שזו משימה ארוכה שאי אפשר לקצוב אותה בזמן.
למה זה כל כך הרבה זמן חאן יונס לעומת עזה נגיד העיר?
אני חושב שדי ברור, גם פורסם לא מעט בעבר, חאן יונס נתפסת כראש הנחש. מנהיגי החמאס בוודאי הצבאים גדלו שם, ויש שם תשתיות מאוד מאוד מבוססות של טרור, ואנחנו מפרקים אותם. זה תהליך שלוקח הרבה זמן. ומצריך הרבה מאוד מקצועיות והרבה מאוד תאום של גורמים וכוחות שונים. וזה חלק מהעניין, זה לוקח זמן, וברור לנו
אבל תשמע, סגן אלוף דלד, אני תקן אותי אם אני טועה, הייתי באחד ממכלולי האש האלה, שאוגדה 162 בתחילת התמרון, אנחנו לא פועלים בעצימות, שאני שונא את המילה הזו, זאת אומרת, זה לא, אין לנו כבר את הקטע של המטס של 80 מטוסי קרב, שמתחיל את האירוע, ונותן את הריכוך העוצמתי, ואחר כך כדור האש המתגלגל, השיטה עכשיו היא אחרת, היא יותר פינצטה מאשר פטיש 5, ואני שואל, אני לא אומר.
השיטה היא משולבת, ברור שהרבה יותר קל לפני שהכוחות מתמרנים ונמצאים בשטח, והיום הכוחות שלנו פרוסים במרחבים מאוד גדולים בתוך, נקרא לזה מרחב חאן יונס, אז ברור שלפני הכניסה הרבה יותר פשוט לעולם האש לתקוף בצורה הרבה יותר מסיבית, ועכשיו זה מצריך הרבה יותר תאום, נשק מדויק וגיוון גדול מאוד של חימושים, גם מהאוויר, גם מהיבשה וגם מהים. אבל אנחנו התמקצענו במהלך הלחימה, ואנחנו יודעים היום לתקוף בצורה קטלנית, גם מדויקת, גם כשהכוחות נמצאים מאוד מאוד קרוב, גם מעל הקרקע, גם מתחת לקרקע. החימושים עושים את העבודה, גם כשאנחנו נמצאים בפנים. וכן, יש מטסים ויש חימושים גם כשהכוחות נמצאים בפנים.
זאת אומרת, למדנו לחיות בכלכלת חימושים, כי בהתחלה שגם קצת יותר פחדנו, עוד לא ידענו לאן נכנסים, וכולם הפחידו מהתמרון, אז השתוללנו קצת, אבל עכשיו אתה אומר, למדנו לעשות את אותו אפקט בפחות רעש וצלצולים. אני מתרגם את זה לעברית מדוברת.
אני מסכים חלק מהאמירה, אני לא מסכים מהאמירה, השתוללנו, אני חושב שכל הזמן...
בסדר, לכן אמרתי עברית מדוברת על אחריותי, זה לא שלך.
אוקיי, בסדר גמור, אז כן, בהחלט למדנו והתמקצענו מאוד בתקיפות מדויקות, גם כשהכוחות נמצאים מאוד קרוב, ולעבוד בתאום עם כוחות מעל הקרקע, מתחת לקרקע, בזמן שאנחנו תוקפים מהאוויר ומהיבשה.
תגיד, איך אתה מגדיר את התחושה שלכם באופן כללי בלחימה מול הכוחות? זה עוצמה של, אם נגיד היית יכול לתת את זה, לקמת את זה במספרים של עוצמה, 1-10.
מה זאת אומרת, הנה תחושה של עוצמה, אני לא מצליח להבין מה אתה שואל.
מוחצים אותם, באיזה כלי שתרצה לתת לנו שנוכל להבין את העוצמה של צהל מול מה שאנחנו עומדים מולו?
אני אגיד את זה ככה, בכל הזדמנות שלי יצא לראות כוחות שלנו שבאימות מול אויב, ההכרעה הייתה מוחצת. בכלל אין... זה נכון גם השביעי באוקטובר, דרך אגב. בכל מקום שבו, גם כשהם היו בנחיתות מספרית סבירה, יכולת לראות שהעליונות שלנו היא...
אבל זה לא היה מוחץ בשביעי באוקטובר. אנשים נלחמו עד הכדור האחרון. אתה צודק לגמרי, בכל איפה שהייתה התנגדות וחיכו להם, אז הם לא חדרו ולא כבשו.
אז אני אומר, גם כשהייתה עליונות מספרית סבירה, זאת אומרת, אם זה 300 מול 10, אז ברור ש... שכאן אין מה לעשות, אבל גם כשהיו מעטים מול רבים, והם
אוקיי,
היו...
אוקיי, בוא נדבר רוחים, על התמרון.
בתמרון במידה עוצמתית הרבה יותר. בכל מקום שבו יש ממשק מול אויב, הוא מחוסה לתוך
דקות. אבל אנחנו מתמודדים עכשיו, נגיד בחאן יונס, כשנכנסתם למערב, התמודדתם מול גדוד...
מול חטיבה.
מול חטיבה, במלחמה מול חטיבה וגדוד, או שזה גם מה שאנחנו רואים כל הזמן, ספורדי פה, איזה חוליית נונטה, איך זה נקרא, RPG פה, ומטענים שם, וכל מיני כאלה.
השיטה של האויב היא מוכרת, והיא הייתה, אני חושב, בכל הרצועה די דומה, היא שיטה פחדנית,
אז זה מה שאני שואל, האם זה היה באמת מול חוליות כאלה, או שהיה פה קרב מול, או שהיה פה קרב מול מערך מבוצר?
למרות שבחאן יונס הערכה היא שיש החטיבה הקשה ביותר, הכוחות הלוחמים המיומנים והקטלניים ביותר שיש לחמאס, ועדיין ראית שהם מתנהלים בצורה מאוד מאוד
פחדנית. אבל היה לכם קרב מול מערך רציני? זה מה שאני מנסה להבין. היה לכם איזשהו קרב מול מערך רציני כלשהו כשהשתלטתם על שטח, או שזה רק כל הזמן כאלה שמנסים לזנב בכוחות?
אני חושב שבאופן יחסי למה שראינו בצפון ובמקומות אחרים, כן, ועדיין זו אותה שיטה של של הזדנבות ושל חוליות קטנות שלא תמיד מתואמות ובוודאי לא יודעות להתמודד מול הכוחות המיומנים של
העובדה. אין כוח שיכול לעצור את צהל במרחב הזה, נקודה. סוף סוף הבנו את זה במקום כל ההפחדות. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני לא בטוח שתדע לענות. אני רואה עכשיו סרטון שעקיבא נוביק העלה לטוויטר על עזתים שדוחפים עגלה, פליטים מיכן יונס לכיוון רפיח ופוגשים חיילים של גבעתי ואומרים להם, אני האוכל במסעדה בטורקיה, סינואר אוכל בשר מתחת לאדמה, ואנחנו אוכלים כדורים בראש, אל תצאו מכאן. עכשיו, ראינו עוד הרבה עדויות, ראינו את ההפגנה הגדולה הזו נגד חמאס, אתם רואים את זה גם בשטח? זאת אומרת שהאוכלוסייה מתחילה להתפקח ולמרוד בחמאס?
אני לא יודע להתייחס לשאלה הזאת ממש ברמה הצבאית. אני גם איש מילואים, אז ככה שאני מכיר גם את מה שאני שומע מחוץ לצבא. אני מניח שזה משהו שפוגשים מתחילת הלחימה, ורמת העצימות של זה הולכת ועולה. ברור שלעזתים לא טוב, ברור שחלקם, לא יודע להעריך כמה, אבל חלקם מאוד מאוד לא אוהבים את ההנהגה הפחדנית שלהם, וגם כשהם רואים את הלוחמים שבורחים, משאירים את הנשק ופשוט בורחים למקומות המסתור ההומניטריים, אני בטוח שזה לא עושה להם טוב, ולכן לא מפתיע אותי שיש אמירות כאלה של אזרחים שפשוט מבינים שעשו להם פה עוול נוראי האנשים שלהם. אין ספק, אין ספק ש...
צריך רק לתת קרדיט להלל ביטון רוזן שהביא את הסינקים האלה.
איזה סינקים?
מה שאמרת שעקיבא אלה.
לא ידעתי. תגיד, ספר לנו עליך, מאיפה אתה, מה, מי, איך, כאילו, כמה זמן משרת במילואים?
כן, אני אספר כמה ש...
כמה שאפשר.
מתאפשר לי פה על ידי, כן, ביטחון מידע שגדיר אותי כדלת. אז אני דלת, אני מצפון הארץ. אני עוסק בתחום של קהילה וחברה בחיי היום-יום שלי. התגייסתי בשביעי באוקטובר. יחד עם
כל... ממש ביום שלה הזה.
נכון, נכון, אני כבר לקראת שעות הבוקר המאוחרות כבר הגעתי ליחידה, ומאז אנחנו נמצאים ב-98 שנכנסה לתמרון לפני חודשיים כמדומני. נשוי, אשת חינוך, יש לי שני ילדים.
איך היא מסתדרת?
אז בדיוק, רציתי, אני חושב שאמירה חשובה שלא רוצה לי להגיד אותה מספיק בימים האחרונים.
מה האות הראשונה של אשתך?
רייש.
אז תדבר על רייש עכשיו.
אז רייש המתוקה היא לביאה אמיתית, כי לא רק שהיא לקחה אחריות על הבית, היא גם, איך שאני התגייסתי ובימים הראשונים כמעט ולא חזרנו הביתה ולא תקשרנו עם הבית, היא תפסה פה פיקוד על עוד כמה משפחות שנמצאות סביבנו, וניהלה פה חמל אזרחי קטן בבית, ונלופות, אני יודע שזה משהו חותך, כל נשות המילואים עושות דברים מדהימים בימים האלה, וזה מאוד 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 מחזק את הרוח. בכלל אני חושב שאני ממליץ להסתובב קצת ביחידות המילואים, ולשמוע קולות מאוד מאוד אופטימיים ומעודדים בעת הזו
בטח.
במדינת ישראל.
אני מרחיב לב.
כשאני חוזר הביתה, כאילו המוטיבציה יורדת, וכשאני רוצה להרים את המורל הלאומי, אני חוזר למילואים.
למה היא יורדת?
כי בבית השיח הוא לא בבית האישי. כאילו פתאום אתה פותח את הרשתות, ואתה הולך ברחוב, ואתה רואה שחלק קצת שוכחים שיש חטופים, ושיש לחימה, ואתה רואה שיש מין חזרה לשגרה גם במובנים הלא טובים שלה.
יש אגב הרבה מובנים טובים לחזרה לשגרה, ויש גם כמובן לא טובים. תגיד, המעטפת הכלכלית, כי אני שומע הרבה מאוד טענות, למרות כל הצעדים שהכריזה עליהם הממשלה, שזה רחוק מלהיות מספיק, מה אתה אומר, למרות שאתה ברזולוציה מסוימת ועדיין, מה אומרים החבר'ה? יש להם מהמדינה כל מה שהם פוצו?
אני חושב, נדבר רגע גם על אנשי המילואים ספציפית, אני חושב שאפשר לעשות יותר. אני חושב שאפשר וצריך לעשות יותר, בוודאי לכוחות הלוחמים. ההקרבה פה היא אדירה, זה לא משהו שבני דורי, אני כבר ככה משהו בין הדורות, אני כבר מעל גיל 40, אבל זה לא משהו שצפינו אותו ושהיה לנו בסטייט אוף מיינד לפני חצי שנה. גם אם אנחנו אנשים שעושים 20 שנה מילואים, לא חושב שהערכנו באיזשהו חלום שאנחנו נהיה 4 חודשים במילואים ואולי okay. אפילו יותר וכמה שצריך.
ותגיד, ועוד... וזה מוביל אותי לשאלה האחרונה, מה פני העתיד, לאן זה הולך בחאן יונס?
ממשיכים, ממשיכים לעבוד באותה שיטה, מפתחים גם שיטות חדשות. אני חושב שזה מצליח, פשוט לוחות הזמנים
הם קצת
יותר איתים ממה
שהם... עד ש?
עד שנחסל את, את החמאס, את ראש הנחש, ונשחרר את החטופים.
שאלה מהקהל, איפה סינואר?
אני לא יודע, אם אתם יודעים, תדווחו לנו, אנחנו יודעים מה לעשות עם זה.
דלת, סגן אלוף במילואים, מפקד מכלול אש באוגדת 98, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, תודה רבה.
תודה על מה שאתה עושה, להתראות. אתה מבין מה אני אומר?
לא, אבל אני אמשיך לנסות.
בסדר, אוקיי.
כמיטב יכולתי הדלה. מכלול אש, זה מושגים שלא היו בתקופתנו.
מכלול אש.
ירינו פשוט.
כן, היה לראות. ירינו אחד בשני, בדוצים.
גם בדוצים, תמיד היו ויהיו דוצים למרבה הצער. ויש גם המלחמה הזו. אגב, יש עכשיו הרבה פיתוחים של לייטק נגד דוצים. קצת מאוחר, חבר'ה.
לא, אבל... למה? לאחד עשינו אייטם פה לפני איזה שנתיים, לדעתי.
כן, אבל בוא נאמר שאפשר היה לעשות את זה גם הרבה קודם. לחשוב על זה, הרי אנחנו, אתה מגיע היום ליכולות כל כך מטורפות בנושא הסייבר וההייטק וה-AI, היה צריך לפתור את זה. אבל בסדר, מוטב מאוחר.
כן.
אבל לא היו מכלולי אש, פשוט אמרו, טוב, תראו על הערבים עכשיו.
כן, זו הייתה תוצאה גם.
ככה זה גם נראה. וזה טוב, זה צבא הרבה יותר טכנולוגי, הרבה יותר אלקטרוני, הרבה יותר... אבל נשאר, אתה יודע, בסוף חשבנו שזה דור הטיק טוק, וזה אחלה דור.
זה
אין
נכון.
אין על הדור הזה.
זה
דור
נכון.
דור נהדר.
יש לנו עוד שום
אם תשרוד
תהיו איתנו להתראות.
ישראל במלחמה, כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. צריך להגיד מזל טוב לטל אברהם שמונה למפקד גלי צהל.
עצוב מאוד.
למה?
עבדה גדולה לנו. טוב. שלחתי לו כבר מזל טוב ובהצלחה, טל זה אח, כתב צבאי ופרשן צבאי מהמשובחים. קודם כל אנחנו לא צריכים לאחל שום דבר טוב למי שהולך לפקד על התחנה המתחרה, אבל זה אמרתי כמובן בצחוק, וזהו, איבדנו גם מערי וגם 103, כל מאוד מאוד מקצועי.
זה נכון. מצד שני צריך להגיד, טל אני אוהב אותו והוא כתב טוב ופרשן טוב והכל בסדר ואין לי שום דבר נגדו כמובן, אבל איך אומרים, 30 שנה אני מכיר אותו ימין ולא, וזה עוד מינוי של ממשלת ימין, שאחר כך שואלים איך הימין לא שולט. גלנט הוא כנראה לא ימין, והוא ממנה מישהו שהוא לא ימין, מפקד תחנה שהיא אף פעם לא הייתה ימין, והטרלול הפרוגרסיבי בגלי צהל יימשך כנראה, כי כנראה אי אפשר לעצור את הטרללת הזאת. את צימרינו ורזי ויעל דן וכל השגעת הזאת וכל מיני דברים שאני שומע שם של כל מיני פרשנים וכל מיני דברים שקורים בחדשות, שזה פשוט לא יאמין שזה רדיו של צהל. מקווה שהוא יעשה שם סדר, אבל ימין זה לא, וזה עוד מינוי של הימין שהוא פספוס מבחינה זאת ומבחינה אידיאולוגית, וכרגיל הימין לא מצליח לשלוט ומאכזב בעניין הזה.
אני לא חושב שצריך להיות בכלל נטייה פוליטית כשאתה מנהל לתחנת רדיו. עצם העובדה שמתחילים להגיד אם הוא ימין או לא, אגב אני מכיר את טל גם הרבה מאוד שנים ואני לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלו, אני מניח שהוא משהו באמצע, בטח לא שמאל.
ימין הוא לא.
אז זה בכלל לא פקטור. אתה צריך מנהל טוב ועיתונאי טוב לתחנת הרדיו. זה רק מדגיש את, את העומק של הריקבון שהבאתם אותנו אליו. עכשיו, פרט טריוויה שלא רבים יודעים, טל אברהם היה דובר פיקוד דרום, כשיואב גלנט היה מפקד פיקוד דרום, משם יש להם חיבור כנראה של יחסי אמון מאוד קרובים, גלנט רוצה שמישהו ינהל את התחנה הבעייתית הזו כמו שצריך, נותן בו אמון, וישר מתחילה המקלה, הוא לא ימין, ראינו דני זקן, בן אדם עם יכולות של שום כלום ושום דבר שהיה ימין, לפניו היה שימון על קבץ, בוא, בסוף אתה צריך איש מקצוע, וזו הבעיה, שאתם ממנים את כל היוסי שליז, ודודי אמסלם מפטר את מישאל וקנין, המדהים, שעושה טרנר ראונד מטורף בדואר, כי ימינו לא, אגב, מישאל וקנין בטוח לא שמאל, אישי היה
ודאי בליכוד, ששמאל.
ממש לא.
ודאי ששמאל.
אבל ממש לא, אני הכרתי אותו בחג שהיה...
תגיד לי, מה נעמה שולץ איתנה אשת מקצוע, כשהמינו אותה למנכלית משרד ראש הממשלה?
מה עכשיו, אתה בזאת, במה נעמה שולץ?
לא, אתה אומר המינויים הם לא אנשי מקצוע. במה נעמה שולץ, שהייתה מנכלית משרד ראש הממשלה של יאיר לפיד, הייתה אשת מקצוע?
היא הייתה, קודם כל, אף אחד לא מדד...
מה הייתה, מדריכה בצופים?
לא, 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 נעמה שולץ אישה ראויה מאוד.
ראויה? אי, ראויה?
דבר פה עכשיו על תחנת תקשורת. אתה צריך למנהל, לא ימין הוא לא ושמאל הוא לא, אבל זה המשך ספירת הראשים, בסדר מצינו, אתה רוצה להכיר גם את האווירה של טל אברהם, סבבה. טל, אני מתבאס בשבילך, אבל עזוב, זה לא ממש חשוב.
כן, אצלכם
הרי... אני מתבאס רק שהוא לא יהיה איתנו פשוט.
אצלכם הרי ברור, כל המינויים אף פעם לא לפי מחנות. בכלל, השמאל אף פעם לא בדק פנקסים, ואף פעם לא בדק תעודות, ואף פעם לא בדק אם אתה מחנה הנכון. זה כל כך מגוחך ומצחיק וחסר מודעות מה שאתה אומר. כן, הרי אם כל כך לא אכפת לכם שם, במיליה שלכם התקשורתיים, שלא אכפת לכם פוליטיקה, למה בזמנו נעמדה כל הברנג'ה על הרגליים נגדי כשאהוד ברק רצה למנות אותי למפקד גלי צהל? למה הלכו, עלו לרגל אהוד ברק מאילנה דיין ורזי ברקאי אני יודע מה, כל החבורה ורינו וכולם הלכו לאהוד ברק ולשכנע אותו ואמרו שהם יגיד שהוא בגץ נגדי וכל הדבר הזה אם אתם לא הולכים לפי מחנות פוליטיים. איך אתם, די, כמה עם הזיוף שלכם? כמה עם הזיוף שלכם? כל היום אתם עושים A וטוענים B. כמה אפשר? כמה אפשר? כמה אפשר? זה פשוט לא יאמן. אתם, פתאום אתה באיזה עמדה, כן? לא צריך לערב. אגב, אני הייתי בעד שימונה אורצל קובניק. אני חושב שאורצל קובניק, שהוא לא מזוהה פוליטית באמת, היה יכול להיות מינוי מצוין לתחנה, ומי שפגע בזה, אגב, זה נתניהו, לא גלנט. ועכשיו גלנט, לדעתי, בפרשנות שלי, לא סופר את נתניהו, כי הם לא מדברים, והיה ביניהם פיצוץ אחרי כל מה שקרה, אז הוא ממנה את טל אברהם, כן, על הראש של בנימין נתניהו. אבל אם ביבי היה עושה מה שאני אמרתי לו בזמנו, ולא אחרים שסיכלו את זה, כן, והיה ממנה את אורצל קובניק, אז אני בטוח שהייתה תחנה מאוזנת וטובה, כי אני יודע שאורצל קובניק הוכיח את עצמו בשדה הזה של ניהול תחנות רדיו. טל נברם, אני יודע שהוא כתב טוב, ושהוא פרשן טוב, אין לי מושג איך הוא בניהול תחנת רדיו, ואני לא תולה תקוות גדולות, כמו שלא תליתי תקוות בדני זקן, שיעשה שם סדר, כי לא היה לו ניסיון לזה, בזה, אז אני גם לא תולה תקוות גדולות בטל אברהם, שיעשה את זה, כי אין לו ניסיון בדבר הזה, אבל יכול להיות שהוא יפתיע, יכול להיות שהוא יהפוך תחנה מאוזנת, לך תדע, בוא נראה.
יפה. אז אורצל קובניק אכן היה ונבחר לתפקיד בתקופת בני גנץ, והתרללת המטורללת, המתואבת, הרקובה והמרכיבה שלכם, מנעה את המינוי שלו. כזכור, גם אני תמכתי בו, כי אור באמת הוכיח את עצמו מעל ומעבר. הוא גם בן גלי צהל, נולד בגלי צהל, מכיר את גלי צהל, מתחת לגלי צהל יש באר מהזהה שלו, ובסוף הליכוד, כי אני לא יודע למה, למרות שאתה ורד סגל, והלכתם ואמרתם כאילו לביבי וזה, וטוב שכך, החליטו מה, אולי בגלל שהוא אשכנזי, לא יודע מה, בגלל שאתם מפסים, זה בגלל מה.
תמשיך לקלל, תמשיך לקלל.
אני אמשיך, אני רוצה לקלל.
זה רק
מעיד
עליך.
בסדר, הפסים מאופסים אפילו.
זה רק מעיד עליך.
נכון.
על מצבך הנפשי הרעוע.
נכון. אני אשפס את עצמי בכפייה, מיד אחרי התוכנית. נשלח לך לינק.
בסוף זה יקרה.
עכשיו, ולמה אנחנו איתנו עכשיו, כאילו, בתינופך לטל אברהם,
לא תינפתי על טל אברהם, למה אתה אומר שתינפתי?
אבל תקשיב רגע.
שאמרתי שימין הוא לא?
אבל אני רוצה להגיד מה שבא לי להגיד. כן, שאמרת שהוא טרלול פרוגרסיבי, זה מה שאמרת.
לא נכון, אמרתי שמה שקורה...
זה כמו שלא אמרת, למה אתם מסכים לביות.
לא נכון, אל תשקר.
אתה אמרת את זה? אתה קראת לו טרלול פרוגרסיבי.
לא, אני אמרתי על מה שקורה...
ואני אבקש את זכות הדיבור לענות לך.
לא, 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 אתה לא תשקר פה.
לא, 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 טוב, אז תודיע לי מתי אפשר.
אז אוקיי, אני אודיע לך מתי אפשר.
אוקיי.
אני לא אמרתי על טל אברהם שהוא טרלול פרוגרסיבי. אמרתי שמה שקורה בגלי צהל זה טרלול פרוגרסיבי, וטל אברהם הוא לא ימין. עכשיו אפשר להתקדם.
אמרת שהוא טרלול פרוגרסיבי. פרוגרסיבי, כל מי ששמע את הטקסט שלך, בדיוק כמו שאמרת בפעם הקודמת, למה אתם מסקרים לוויות? הרי הלכתי, שמעתי את זה, וזה בדיוק מה שאמרת,
ולמרבה הגיחוך,
שלחו לי אחר כך ציוצים שלך, בתקופת ממשלת השינוי, איך אתה מתפאר שרק בערוץ 14 מסקרים את הלוויות.
נכון, כי לא קראתי. נכון, כי לא קראתי.
עכשיו, למה הגענו? שאתה מתנף על טל אברהם, כי בסוף, איך הוא כתב, הנה יש לי את זה, בסוף כל משפט שאתם עוברים בעברית, יושב ערבי עם נרגילה, אתה זוכר את מאיר אריאל?
ודאי.
אז בסוף כל ג'יהאד כזה או אחר, נגד נשים או פמיניסטיות או whatever, יושב ינון מגל עם איזה סריטה. אז לא מינו אותך על זה, ככל שאני זכור לי, לא היה לך תואר ראשון, ואני אפילו לא רוצה להיכנס לזה. לא הכל אישי ולא הכל נגדך. השאלה עכשיו הנשאלת היא, האם טל אברהם יכול להיות מפקד גלי צהל? התשובה היא כן, אחת הסיבות היא שהוא היה בגלי צהל המון שנים, הוא מכיר את התחנה. עכשיו אני רוצה להקריא לך ציוץ, כי הוא נורא מצחיק.
בן אדם היה המון שנים בגלי צהל, לא אומר שהוא יכול להיות מפקד גלי צהל.
זה ציוץ של רשף שי.
הרבים היו בגלי צהל המון שנים.
רשף שי, נקודתיים, ציטוט. ביבי כבר מטריע 15 שנה נגד המדיניות שלו, ואף אחד לא מקשיב. זה מסכם לנו את אירוע, אני לא הייתי בקונספציה. את האינסרטים השמעתי לך, רוצה לספר לך עוד דבר קטן.
חזר לו לביבי.
שאתמול העברתם 94 גופות לפלסטינים, תמורת כלום ושום דבר, חוץ מההומניטרי, שאתם מפציצים את הרצועה בקמח ולחם ואספקה וסולר, ומה שאתה היית עושה פה, לטרלול הפרוגרסיבי של בנט ולפיד, אם אני מעבירים להם גופה אחת, תמורת כלום.
זה לא גופות של מחבלים
ועוד
בכלל.
ועוד דבר קטן,
זה סתם גופות של אזרחים עזתים.
תמיד יש ערבים נרגילה, תמיד יש תירוץ, זה לא אני, זה השמאל, זה בגץ, לא הייתה לגיטימציה, כן הייתה לגיטימציה, זה בן כספי.
זה שאתה טוען איזה טענה.
וזה למה? למה אתם מפסים? זה למה? עכשיו אני קורא לך קטע של נתניהו מספרו האוטוביוגרפי שיצא רק בשנה שעברה. בעודו משקר לדגלס מארי ומספר שהוא לא יכול היה מסכן נבח, עצרנו אותו לכבוש את העזה. מה הוא כותב בספר? הוא כותב בספר שלו, לא שלי. במהלך המלחמה שעבר נפתלי בנט בתמיכת ליברמן, נורמה שהייתה רווחת בישראל מאז קום המדינה. על אף שהיה חבר בקבינט הביטחוני, הוא תקף ללא ערב ופומבי את התנהלות הממשלה במלחמה, בעוד חיילי צהל מצויים תחת אש. שר הביטחון יעלון התייחס לבנט כאל שר המדיף מקודש הקודשים, כלומר משיבות הקבינט החשאיות. בגלו התמך בנט בפלישה קרקעית מלאה כדי לכבוש את עזה. יעד זה היה כרוך בהרס, כותב נתניהו, כן? הרס חלקים נרחבים של עזה וברבבות הרוגים אזרחים. אחרי שישראל תחריב את שלטון החמאס היא תיאלץ לשלוט בשני מיליון עזתים לזמן בלתי ידוע. לא הייתה לי שום כוונה לעשות זאת. בפרט שתשומת ליבי הייתה נתונה לנושא הגרעיני האיראני שאיים על עצם קיומנו. אחר כך מוספר שהוא כינס את הקבינט, ובסוף הכינוס הוא אומר, האמנתי שהמחיר בחיי אדם ובמשאבים לא יצדיק פעולה כזו. אדוני ראש הממשלה נתניהו, אתה פה מתוודה ומודה בזה שטעית טעות קולוסלית, היסטורית, תנכית, גיגנטית, שגרמה לנו פה לדבר הכי קרוב שהיה לשואת העם היהודי. קח את הסמרטוטים שלך ותלך הביתה כבר. מזמן היית צריך לעשות את זה, אתה לא קשיר לנהל פה כלום. תודה.
אולי אתה צריך ללכת הביתה?
אני בבית. ברגע זה אפילו.
לא, מטאפורית אני אומר ללכת הביתה פשוט, להפסיק את המאבק הזה, כי זה פשוט פתטי. תראה, אנחנו מדברים, ועוד פעם בום, נחום תקום. אתה יודע, הוא נופל והוא קם לו, ביבי ביבי, קמת ביבי ביבי. שעה שעברה אותו דבר, ביבי ביבי. שנה שעברה ביבי ביבי, לפני עשור ביבי ביבי. עוד פעם, פתחנו שעה חדשה. עוד פעם ביבי, עוד פעם הוא השם. עוד פעם הוא אחראי.
לא, אני אשם.
עוד פעם, כאילו, אנחנו 4 חודשים כבר בתוך המלחמה.
סוכם שאני אשם.
ביבי אחראי. ביבי אשם. הנה ביבי אמר. הנה ביבי הודה. הנה כתוב בספר של ביבי. די כבר. די כבר. די.
דיבוקצה! דיבוקצה!
לא יקרה נשמה שלי.
דיבוקצה!
עד שהאיש הזה הרע.
זה דיבוק! זה דיבוק!
והמחריב לא ייקח את החפציו, את אשתו וילדיו,
הוא לא ייקח, כי אנשים בוחרים בו!
ואת כל המעונות,
אבל אנשים בוחרים בו!
וילך הביתה בגלל האסון שהוא גרם, אסון שהזרתי ממנו עשרות שנים.
אוקיי, דיברת, עכשיו אני מדבר.
עד אז אני לא אפסיק, אני פשוט לא רוצה שתתלה בזה תקוות.
אבל הוא לא ילך כל
אותם אנשים. ויש לי חדשים בשבילך, אני אהיה פה אחריו,
בן, כן. אף אחד לא יודע מתי מגיע קיצו של כל אחד.
אמרתי שלי תחושה.
לכן, תחושה, התחושה שלך לא אומרת, לא מעלה ולא מורידה שום דבר.
אתה צודק.
זו תחושה.
אתה צודק.
עם תחושות לא מתווכחים, מותר לך להרגיש ככה, זה בסדר, לחוש ככה.
לכן רק אמרתי, רק
ציינתי. הכל בסדר.
אל תתרגש.
אבל ביבי נתניהו נשאר פה, וישאר פה, כל עוד אנשים בחרו בו ובוחרים בו, וזה לא יעזור לכם. אתם לא דמוקרטים, אתם חושבים שכל פעם אתם תעשו מחאה, ואתם תהפכו את הרחובות, וזה, לא. יש 64 מנדטים, ואין בחירות. אתם יכולים לאיים במצדים, בהצהרות, בהפגנות, בכל הזה. זה בסדר, תמשיכו, ואנחנו כן, ואנחנו נחזור לרחובות, וכל הזה. בסדר, שמענו, אבל יש 64 מנדטים. יש 64 מנדטים, יש ממשלה, יש ממשלה נבחרת. זו דמוקרטיה. אתם כל הזמן חושבים שהדמוקרטיה, אתם אומרים, כן, יהיו בחירות, כי צריכה לקום פה ממשלה שפויה וכל... כאילו זה לא, זה שיש בחירות לא אומר שתקום הממשלה שלכם. זה יש בחירות, ואז אנשים הולכים להצביע, ויכול להיות שעוד פעם תקום ממשלה שאנחנו רוצים, שבראשה עומד האחד והיחיד, מר בנימין נתניהו בן ציון נתניהו. זה ששר אתמול אני מאמין בביאת המשיח, בקולו שלו.
בלי לדעת המילים.
כן, ועוד, זה קצת מוזר שהמשיח שר על עצמו. כן?
ובת גרב.
ששר על עצמו. ומה לעשות? אתה רואה אותו והכבד שלך נאכל. והוא ראש הממשלה. והוא מנהל את המלחמה נהדר. והוא מנהל את הקבינט נהדר.
אין דברים כאלה.
והוא מנהל את הקבינט המלחמה נהדר.
אין יפה רע.
וצהל תחת פיקודו עושה מבצע מדהים.
עכשיו זה צהל תחת פיקודו?
צהל תחת פיקודו.
אז הוא גם אחראי אם ככה למחזר המבצעי?
עושה מבצע מדהים. כן.
לא, תחליט, אם צהל תחת פיקודו, זה לא רמטכ"ל אחרי.
בן, עכשיו אני מבקש לו להפריע לי, עכשיו אני מדבר. עושה פה מהלך מדהים, מבצע מדיני מדהים. מדינות העולם תומכות בנו. הנשק זורם, סיוע, הכל. מה קרה? מה רע? מנהל פה מבצע מדהים, אולי תפרגן. תגיד שפו. תגיד שפו על הניהול של המלחמה. מזמן לא הייתה מלחמה שנועלה בצורה כזאת. תשווה את זה למה שהיה אצל אולמרט במבצע מלחמת לבנון השנייה, איך שהוא נהל את המלחמה בלבנון. ברדק אחד גדול. כוחות נכנסים, יוצאים, בלגן. פה מבצע לוגיסטי, מבצע צבאי, מבצע התקפי, מבצע הגנתי, משהו מדהים, מנהלים פה את הכל, מבצע בינלאומי, מבצע מדיני, מנהלים, תרומות, סיוע, האום, זה, מה, לא ראינו כזה קונצרט. מה זה? תגיד שפה. תגיד שפה, במקום כל היום לקום, להשמיע, כן, אבל הוא אמר, זה, הנה התוכנית של המיצגל, הוא אמר ככה וככה, הנה בספר שלו כל היום מוצא ציטוטים, הנה, תלך, תלך, לך, 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 די. תרגעו, אנחנו במלחמה. תגיד, תחזק אותו, תגיד ראש הממשלה, כל הכבוד על מה שאתה עושה. אני בשלב הזה מחזק אותך כי אתה מנהל את המלחמה של עם ישראל. אחרי המלחמה אנחנו נחזור לוויכוח הפוליטי, ואני אעשה ככל יכולתי להפיל אותך. אבל בשלב זה, כל עוד אנחנו נלחמים וכל עוד חיילים נופלים, אני נותן לך גיבוי, אני נותן לך גב, אני מחזק את ידיך. הידיים שלך עכשיו מניעות את המהלך הזה של מלחמת, המלחמה של עם ישראל, שהיא מלחמה צודקת כן כמוה. תהיה בן אדם, תהיה נורמלי, תהיה נורמלי. אתם כל הזמן מדברים על נורמלי, כאילו על הזויים ומשיחיים ועל נורמליים. אתם המשיחיים והזויים. אתם המשיחיים והזויים, אתם הזויים. אתם משיחיים, אתם חושבים שאם נתניהו אליך הכל יסתדר. אתם פשוט, אתם חיים בספרה לא נורמלית. אתם משיחיים והזויים. אנחנו נורמליים. אנחנו יודעים מה נכון ומה לא נכון. מה האמת ומה השקר. אנחנו ראינו מה קורה עם הערבים כל הזמן. מי האויב ומי הוא האויב? אתם הפכתם אותנו לאויב במשך 9 חודשים. אתם פגעתם בביטחון של מדינת ישראל. בביטחון של מדינת ישראל. בגלל הרפורמה המשפטית שהתנגדתם לה, פגעתם בביטחון של עם ישראל. פגעתם, אמרתם שאתם לא תלכו לצבא. אנשים סרבו להשתתף במילואים. והודיעו את זה, ואתם הודעתם את זה כל היום, ופמפמתם את זה, והאויב האזין, והאויב שמע. אתם גרמתם בין היתר לזה שהתלקחה פה מלחמה. לפחות עכשיו תשתקו. לפחות עכשיו אל תפגעו בכוחות של מדינת ישראל. תגבו את הכוחות. מבקשים מכם להתעלות מעל השעה. אתם לא מסוגלים. אתם כמו הקרב והצפרדע. אתם תקישו את הצפרדע. נתניהו במשל הזה הוא הצפרדע. כי הוא נושא עכשיו את מדינת ישראל על גבו. ואתם תקישו אותו שכולנו נטבע, אבל רק שהוא ימות. רק שהוא ימות. אתם תקישו את נתניהו, כי אתם כמו העקרב במשל. זה גדול עליכם. זה הטבע שלכם. בושה.
וחרפה. טוב, בואו נעשה קצת סדר.
תן, אדבר עכשיו כמה כללות, ואז תתחיל על ביבי ביבי.
בכל זאת נעשה קצת סדר. אני מרים את הכפפה, ואני...
מי על הקו?
אני אגיד עכשיו שפו לנתניהו, על זה שהצליח לעשות את השמדת הערך הכי גדולה למדינת ישראל מאז יום קיומה. על זה שאנחנו לא רוצים שהוא ימות, פה אינון אמר למות, אבל גרם לזה ש-1500 אנשים, חלק גדול מאוד מהם אזרחים, נשים, ילדים, תינוקות, משפחות, נאנסו, נשחטו, נערפו, נכבשו. חמאס, שהוא גידל, שהוא טיפח, שהוא מימן, כבש חלקים מישראל, שני חבלי ארץ גדולים ו-200,000 פליטים, חיזבאללה...
טוב, בן, אין לך מה להגיד, בוא יש מרואיין על הקו.
לא, אני אסיים את הדברים שלי, עד הסוף, אחרת לא יהיה מרואיין על הקו.
אבל יש מרואיין שחבר שלה נופל.
אז אני מצטער. התרגיל הזה הוא לא תרגיל ראוי, ואל תעשה אותו.
זה לא אני עשיתי אותו, יש חבר
שחלל
צהל על הקו.
אבל עכשיו אתה לא תורם, כי אני מודד את הזמן הזה שאתה לוקח לי. אני אענה לך על כל דברי הסתנה והאבל שלך, תמיד, עד יומי האחרון, ואגב, על ביבי. איך זה? תודה.
אפשר לפנות לאבי יעקב?
אז תודה רבה, ושפו. על זה שפה שיסית אותנו זה בזה, על זה שהממשלה הקודמת שלך, הקודמת שקדמה לך, לא 64, רק 61 מנדטים, לא ראית בה ממשלה לגיטימית לשנייה, על זה שהוזהרת שאתה קורע את החברה והכלכלה הישראלית לבזרים, ועדיין המשכת לעשות את זה, למרות שקיבלת גם עזרות ביטחוניות. ואת השפו הזה אני אקנח כהרגלי בציוץ היומי של אריה קינג מאתמול. לכל הביביסטים תפנימו, הצבעתם לביבי, קיבלתם טיבי. כפי שהתראתי מיומה החמישי של המלחמה, כל עוד נתניהו הוא ראש ממשלה, ישראל לא תכריע את חמאס. ביבי מעולם לא ניצח באף קרב או מלחמה, וכך חס וחלילה יהיה הפעם. ולא, זה לא אומר
בחירות בזמן מלחמה. אתה מחליש,
זה אומר שמחנה הימין יבחר ראש ממשלה ימני.
בן, אנחנו ננצח.
אני לא מחליש, אני אומר אמת. האיש שלך, הקרב מעורבב בצפרדיה.
בן, עם ישראל...
הוא נטל על כתפי המדינה, הוא משקולת על הצבא, אתם כל הזמן מסתערים על הצבא, ועל המפקדים, ועל הקצינים ומתנפים אותם, בערוץ 14 בכל שאר המקומות, ועכשיו אני זמין לסיים, אם אתה רוצה.
שלום אבי יעקב.
שלום.
חבר של יובל ניר, זכרו לברכה.
ושיובל, הוא רוצה להגיד שאם יובל היה פה על הקו במקומי לפני 4 דקות, הוא כבר היה סוגר את הטלפון, והולך לפתוח איזה ספר כדי ללמוד תורה, ולא להתעסק בדברים האלה.
בצדק הוא
עושה את זה. כן, הוא דיבר, אתה יודע, אנחנו יודעים למה הוא התכוון, בן, זה בסדר.
מצוין, אז תמשיך.
ואני מסכים איתך עם הדברים שאתה אומר.
אבל יחד עם זה, יובל היה אומר, שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, וזה בסדר, וכך הוא היה רואה את האנשים.
טוב, אז אנחנו מדברים על יובל ניר, בן 43, מכפר עציון, עוד קבר בכפר עציון, במלחמה הזאת, שבית הקברות שם פותח שם בצורה מעוררת פלצות, קברים, וספר לנו עליו.
אז ככה, חשבתי על זה היום, על יובל, שהיה חבר מאוד מאוד קרוב, וניסיתי לחשוב אם אי פעם שפגשתי אותו בשבילים, או בפגישה אקראית, או שישבנו ודיברנו, או שנפגשנו בצורה יזומה, תמיד היה מאיר פנים, תמיד עם חיוך, תמיד נמצא שם בהקשבה מלאה, ומעולם לא הרגשת שהוא צריך ללכת לאיזה מקום. כשהוא היה איתך, הוא היה איתך. זה היה משהו שמאוד מאוד מאפיין אותו.
איפה הוא גדל?
יובל גדל בקיבוץ מגדל עוז.
ליד.
שזה קרוב לפה, נכון. לפני 10 שנים זכינו שאיילה ויובל יגיעו לכפר עציון, והתחברנו מאוד. יובל היה אדם שדיברנו על זה היום כמה חברים, שלמזלנו, גם שהוא היה איתנו, ידענו מה יש לנו ביד. ידענו איזה מלאך ואיזה איש גדול הוא. והוא היה איש גדול, גם פיזית, הוא היה חזק, אבל יותר מהכל, יובל עשה תהליכים עצמו, וברגע שהוא החליט שהוא יודע מה המרכז בחיים, מה העיקר ומה התפל, לשם הוא הלך. ועם כל הצחוקים, ועם כל לשבת למדורות, ועם כל לצאת לריצות, ועם כל לשבת עם החבר'ה, הדבר שהכי חשוב היה לו בעולם זה, ללמוד תורה.
וואלה.
והיום שהייתי בתפילה בבוקר, דיברתי עם חבר, משותף, אמרתי לו, תקשיב, יש פה איזה חצי מהאנשים בבית כנסת, שהיה חברותה שלהם. בשעות לא הגיוניות. יובל היה קם מאוד מוקדם בבוקר, והיה לומד, וכל דקה פנויה, זה מה שהוא היה עושה. הוא ידע מה חשוב בחיים, מה המרכז, וגם במלחמה הוא ידע. הוא ידע שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, והוא אמר לנו לפני כמה זמן, תקשיבו, המלחמה הזאת לא הוגנת, יש לנו את הקדוש ברוך הוא איתם, אז בטוח שננצח.
מעולה. תגיד, מה הוא עשה בחיים?
יובל עבד בחברה שמייצרת סוללות, בעיקר שהם שיווקו למקומות צבאיים, אני לא כך יודע בדיוק מה, אבל זה משהו עבד, זה לא משהו עסק. זו הייתה העבודה שלו, זו הייתה הפרנסה שלו, אבל העיסוק שלו היה בלתקן את עצמו כל הזמן. את עצמו ולא להעיר לאחרים. להיות הכי ב... הוא יכל, זה לא משנה, זה גם משהו שחפתי עליו היום, הוא... זה לא משנה את מי הוא פגש, לא משנה באיזה גיל, לא משנה במה הוא עסק, במה הוא עבד, ומה היה המצב שלו. כולם מרגישו איתו בנוח לדבר, הוא מעולם לא זרד אף אחד, ותמיד היה שם עם מאיר פנים ועם חיוך. אז היה לו עבודה, שהייתה פרנסה, והיה לו את העבודה של החיים שלו.
תגיד, מאיפה אתה?
אני כרגע מכפר עציון, במקום ירושלים.
אנחנו יודעים משהו על נסיבות נפילתו?
אני שמעתי אתמול משהו אחד, ואחרי זה קראתי משהו אחר, אז אני לא כל כך רוצה להגיד. מה שאני כן רוצה להגיד, שזה ככה גם מאוד מאוד אפיין אותו, ולא הפתיע אף אחד מהחברים הקרובים שלו, שאחרי שהוא נפל, אז הרב שטיפל בו, הוא אמר שהוא שמע ככה רעשים כזה מהמדים שלו, הוא התכופף והיה לו שם אמפי עם שיעור תורה דלוק.
וואלה.
זה מה שהוא עשה. גם תוך כדי, לא תוך כדי האירוע, אבל זה היה כאילו הדיפולט שלו.
הוא ממש היה בקטע אמוני מאוד כל הזמן.
היה בקטע מאוד אמוני. כן. מאוד אמוני, אבל עם רגליים על הקרקע, בצורה הכי חזקה שאפשר.
כן.
הוא גויס ביום הראשון? ממתי הוא היה במילואים?
יובל גויס ביום הראשון, בשביל העשירי, בשמחת תורה. הוא יצא, למרות שהוא עם 5 ילדים, בן 43. זה לא משהו שהוא היה מחויב לעשות, מבחינת מה שנקרא, מבחינת העולם, מבחינתו, זה בכלל לא היה שאלה.
מה זאת אומרת, הוא התנדב?
הוא מתנדב, 5 ילדים, בן 43. כן, הוא מתנדב, הוא מעולם לא הפסיק.
רגע, זאת אומרת, הוא בכלל לא היה אמור להיות במילואים והוא התנדב למילואים?
לא, הוא פשוט, הוא לא היה אמור להיות במילואים כבר לפני שנה, שנתיים. אבל הוא המשיך, הוא מעולם לא עזב את המילואים.
מעל 40 אתה כבר יכול לעזוב, וחלק מהחבר'ה נשארים, ואז בעצם בגדול זה התנדבות.
נכון. מבחינתו זה לא היה התנדבות, זה מה שצריך לעשות.
תגיד, כמה קברים כבר יש בכפר עציון במלחמה הזאת, אתה יודע?
אני לא יודע, יותר מדי.
כן.
יותר מדי.
מעניין, מישהו בדיוק הבוקר שלח לי את הכתבה שעשיתי בזמנו עם חנן פורט, בכפר עציון, וסתם זה עושה לי אסוציאציית שרוחו של חנן מרחפת שם באזור.
כן, לגמרי רוחו של חנן, ו... תמיד אומרים שזה הקלישאות ושהכי טובים הולכים, אבל באמת שיובל זה אחד העבדות הגדולות ביותר שאני יכול לחשוב עליהן.
וואו.
אולי הגדולה ביותר.
וואו. כמה שנים אתם ביחד, חברים?
10 שנים.
מאיפה?
זמן קצר, מפה, מכפר עציון. יש לנו ילדים שהם מאותם גילאים, ואנחנו חברים. ובחרתי למה שנקרא להידבק בו, לראות מה שנקרא חבר טוב. וזהו, לגייס אותו אליי, שלהיות איתו. ואני ממש מודה על כל רגע שזכיתי להכיר אותו. ושידענו את זה, עוד שהוא היה איתנו. זה שום סיפור, זה לא סיפור שמתגלים לאחר נפילתו. אנחנו ידענו מי זה יובל בכל השנים האלה. והוא היה המצפן שלנו בלי להגיד שהוא מצפן. בלי להגיד לנו שום דבר, בלי להגיד לאף אחד שום דבר. אבל כשרצינו לדעת כאילו מה האמת שצריך ללכת אליה, או מה הכיוון, אז אמרו, אוקיי, יובל.
אבי יעקב, חבר של סמל בכיר במילואים, יובל ניר, מכפר עציון. תודה רבה שדיברת איתנו עליו.
תודה.
שיהיה בשורות טובות.
אמן. תודה, פרסומות. עכשיו נגיד שלום לאלוף משנה במילואים רמי מתן, מפגין נגד הממשלה שנעצר על ידי המשטרה. שלום.
שלום וברכה.
טוב, התואר מפגין נגד הממשלה הוא קצת ארכאי, אבל כי עכשיו גם אתה לא יודע מה אתה עושה עכשיו רמי, אבל בוא ספר לנו, אתה אתמול בבית שוכב עם חום, ומה כן. קורה?
שוכב עם חום במיטה אחרי צהריים, דפיקה בדלת, אשתי פותחת, משטרה. שלום, כן, מה אתם רוצים? יש לנו צו חיפוש, אוקיי? מה אתם מחפש? מה קרה? מה פה? מה זה אשמה? יש לך צו חיפוש בבית, אתה חשוד בהשחטת מקרקעין וונדליזם. מתי על זה אתם עושים צו חיפוש? כן, כן, צו חיפוש, טוב. ויכוח קטן או שניים ונכנסים. 3 בלשים נחמדים דווקא, עשו חיפוש, לא הפכו, אלא חיפשו בבגדים בעיקר. כל מה שקשור לבגדים, כולל מכונת הכביסה, כולל הכל. חצי שעה לא מצאו כלום. הקפידו שנהיה לידם, שלא נהיה חצי זה, שלא פה, שלא אפילו לא שירותים הם ליוו אותי. וזהו. ונגמר החיפוש, טוב, אתה מתלווה אלינו לזה, לתחנה בתל אביב. אמרתי, מה, למה? לחקירה. טוב, בוא נעשה את זה, אני חולה, יש לי שפעת, בוא נעשה את זה בבשרת.
בן כמה אתה רמי?
אוטוטו 73.
73 זה גם מספר שמתכתב עם הביוגרפיה שלך, אתה מגיבורי החווה הסינית, הסיפור שלך מצמרר.
בהחלט.
פעם כתבתי אותו, עם כל החבר'ה שם, עם ברטי אוחיון, זה השריון של החווה הסינית. לילה שלם נכנסת ויצאת והוצאת את הגופות של כל החבר'ה. ומה אתה מרגיש? רגע, אני אגלה לכם, זאת אומרת,
אני אספר את הסיפור, רגע, הוא היה באמצע סיפור.
ואני אמשיך לעשות את זה. אני בדקתי מול מחוז תל אביב ששמעתי שעצרו אותך, מתברר שיש על הקריאה, יש על הקיר כתובת.
תשמע מה קרה.
אינון, תפסיק להפריע, תעשה טובה. הכתובת על הקריאה, צהל ארגון טרור. אמרתי להם, חבר'ה, א', רמי מתן בחיים לכתוב דבר כזה, ב', זה סיבה לעצור בן אדם, עכשיו תמשיך.
אוקיי, אז נסענו לתל אביב, באוטו של בלשים, כזה ככה הרגשתי חשוב, באוטו של בלשים, ומגיעים בתל אביב, תחנת שם על יד תחנת רכבת סבידור, ומחכה לעורך דין, ואז אומר לי קצין שנמצא שם, שהוא לא קצין חקירות, שאני לא יודע מה שמו ולא יודע מה דרגתו, אומר לי, זה בסדר, זה יהיה קצר ואתה משתחרר הביתה עוד מעט. משהו כזה. הבנתי. ואז אני נכנס לחקירה, חקירה בהזהרה. אגב, החוקר אמר שם משהו מוזר, זה לא חקירה בהזהרה, זה מתן עדות בהזהרה, שזה דבר לא קיים, אבל נעזוב את זה. והתחיל לחקור אותי ולשאול אותי שאלות איפה הייתי ופה ושם ובאיזה שעות הייתי מוצא שבת בתל אביב ומה עשיתי ואם הייתי לבד ולא לבד ואם הייתי בקריה אמרת לא, היינו אצל הבן שלנו בתל אביב הלכנו אחרי זה להפגין בהבימה אחרי זה נסענו באוטו הביתה דרך קפלן ושלום לנסוע, לא הייתי בקריה ואז אמרו לו, מה החשד? מה, איזה מקרקעין? מה עשיתי? אמר לי, אז הוא מראה לי סרטון שבו רואים מישהו שכאילו כותב גרפיטי על הקיר, כאילו, כי לא רואים את הגרפיטי עצמה, כותב גרפיטי, ואחרי זה רואים בן אדם. ולי זה אתה, אמרתי לו, לא. זה לא אני, מה? ואז, שהבנתי במה מדובר, נתת לו את הנאום שלי, על מי אני ומה עשיתי בצבא, וכמה שזה הזוי, שהם, משטרת ישראל, עוצרת אותי שאני אכתוב משהו כזה כנגד הטבע. השתגעו לגמרי. אמרת, אתם השתגעתם לגמרי. פשוט השתגעתם, הראתם מהפסים.
אני, את, בן שלך אדם צייץ אתמול, כולל סרטון, אחרי יותר מ-100 ימי מילואים קפצתי מהדרום לתל אביב כדי לשחרר את אבא שלי גיבור, אלוף משנה מילואים רמי מתן, נוצר באשמה שקרית של גרפיטי נגד הצבא, שרוסס על הקריה, משטרת בן גביר, לא מפחדים מאף אחד, לא תעצרו אותנו ולא תשברו אותנו, אבא שלי ימשיך להפגין. אז מתי שחררו אותך?
ב-9:30, משהו, 9, משהו, לא אחרי הרבה זמן. אף אחד לא יתנצל, אני רוצה להגיד
אבל דבר. רגע שנייה, אבל אני לא מבין, אני לא מבין מה הסיפור, אוקיי, חשבו שזה אתה, לקחו אותך לחקירה, אמרת להם שזה לא אתה, ושחררו אותך, מה הסיפור הגדול, לא הבנתי.
מי זה, ינון?
כן, כן כמובן, הוא לא
מבין. אני מחר עוצר אותך, אני שוטר מחר, אני עוצר אותך על רצח ארלוזרוב.
כן.
אתה מבין את המשמעות?
כן, כן,
רגע, אבל... רגע, תן לי לדבר, תן לי, שאלת, אני אתן לך תשובה. תן לי לדבר, על רצח ארלוזרוב. אם אתם חכמים משטרת ישראל, תבדקו מי זה רמי מתן לפני שאתם עוצרים אותו. תבדקו שהבן אדם הוא קצין בצבא, ששרת 1,000 שנים במילואים.
אז מה, מה הקשר?
רגע, תן לי לדבר, עיוני. תבדקו מי הבן אדם, ומה זה? עושים לו חיפוש בבית? על מה?
מה זאת אומרת?
על גרפיטי.
שנייה, שנייה.
על גרפיטי, חיפוש בבית.
זה שאתה אומר שנייה, אינו לא הופך את זה שאתה מדבר שטויות.
זה שרמי מתן הוא גיבור ישראל, זה שרמי מתן הוא גיבור ישראל. ובמלחמת השחרור, מלחמת יום הכיפורים לפני 50 שנה הוא היה גיבור, לא אומר שאחרי 50 שנה הוא לא יכול להיות פעיל מאוד קיצוני ומאוד דומיננטי במחאות.
אז עצרו אותו כי הוא פעיל קיצוני?
שנייה, תן לדבר, שנייה.
כי הוא פעיל קיצוני, עצרו אותו. כשאתה מדבר שטויות, אני קוטע אותך כמו שקטעת אותי הרגע.
בן.
לעצור בן אדם בלי ראיות, על גרפיטי, אתה שומע את עצמך?
יכול,
כן. אתה תכף תחנק בארס של עצמך.
תגיד, אתם
לא... לעצור בן אדם בלי ראיות, בלי ראיה, על גרפיטי,
ביהודה ושומרון?
ממתי עוצרים לך בן אדם על גרפיטי בבית? בן אדם בן 73, לבוא אליו הביתה, לחטט לו בזה, משתמש. משטרה, זה לא משטרה, זה כנופיה. ואתה מגן על זה.
מה זה? לא, על מה?
אתה בסוף תחנק מהרס של עצמך.
אני מגן על זה שהמשטרה עושה את עבודתה.
את עבודתה? לא, עובדה ששחררו אותו.
פתאום עוצרים על גרפיטי? אתם במשך שנים חפרתם לנו בראש על הגרפיטי של נוער הגבעות, שזה פשעי שנאה, ושאסור להס... פתאום זה לא פשעי שנאה? פתאום לכתוב על צהל מה שרוצים,
לעצור בן אדם לבדל של ראייה, אתה שומע את עצמך?
אז לקחו את הבן אדם, נתן עדות במשטרה ושחררו אותו.
יחפשו לך בבית, מה ימצאו?
הייתם ברדיו,
בקיצור, רמי, הבנת.
כבר עשינו פה איזה אירוע שמישהו ישמע.
אני הבנתי שאינון מגל לא נותן לנו לדבר.
מישהו ישמע.
אתם רוצים לראיין אותי, נכון?
בבקשה.
תן לי לדבר, בסדר? אוקיי, תן לי לדבר, בבקשה.
בסדר, בוא תרגיע קצת רק, הכל בסדר.
יש פרופורציות.
לא רגוע, מי שלא רגוע זה אתה.
יש פרופורציות בחיים. אם הייתי נאשם ברצח, ארלוזורוב, או לא יודע, ברצח מי בסדר, תעצרו אותי. על גרפיטי לבוא ולעשות חיפוש בבית.
אבל אתם עשיתם קמפיין שלם על גרפיטי פה כל השנים.
צריך בדל ראייה לעצור בן אדם, מה לא מובן פה?
מה, לא עצרו פה נוער גבעות על גרפיטי?
צריך בדל של ראייה לעצור בן אדם בביתו.
אל תפריע לי. אל תפריע לי, אתם רוצים לחקור אותי? תרימו טלפון, בבקשה אדון מתן, תבוא בבקשה לתחנה מחר, אני אבוא עם קפה, תחקרו אותי. חיפוש בבית על חשד לגרפיטי? עכשיו, אתם משתגעתם.
בלי ראיות, זה הנקודה.
בלי ראיות, בלי
אם
כלום.
אם הייתה ראיה, אולי אפשר להבין את זה.
מה זה? מה זה? זה עיכוב, לא מעצר. פוליטי לחלוטין. הם מנסים לשבור אותנו והם לא יצליחו. לא אף אחד מהם, לא בן גביר ולא ביבי ולא אף אחד. הם לא ישברו אותנו, אנחנו נציל את המדינה שלנו.
ותציל ממה? ממי? מי אתה שתציל את המדינה עכשיו?
מי אתה שתדבר אליי ככה?
מי אתה שתדבר אליי ככה? מי אתה כאילו?
אני רמי מתן לדבר אליך ככה.
ואני אילון מגל, נו אז מה?
אתה דיברת אליו ככה, הוא לא דיבר אליך ככה.
אני אדבר אליך ככה.
הוא לא דיבר אליך ככה.
אתה פרובוקטור. שעושה את זה כבר במשך חודשים, ראינו אותך כבר באימותי.
אתה פרובוקטור.
לא, אתה פרובוקטור.
אתה פרובוקטור בערוץ 14, אדון אילון מגל.
ראינו אותך באימותי עם אנשי ימין על הגשרים שם, במבשרת, כל הזמן.
אל תמזל לי את המוח, איש ימין, רמי בן יהודה, נתן לי אגרוף, שום אימותי עם איש ימין. אתה משקר גם נוסף לכל.
לדעתי מי שירים שם יד זה אתה על רמי בן יהודה.
רמי, מכונת הרעל שולחת לו עכשיו.
אתה איש אלים, חומר
נגדך. כבר הצלת את המדינה פעם אחת ב-73 עם החברים שלך.
לא נגעתי בו. אתה שוב חלק ממכונת הרעל, ואתה משקר, אדוני ינון מגל.
בסדר, מכונת הרעל. אתם שכל היום מתנפים את נתניהו, ובזמן מלחמה אתה מפגין נגד הממשלה, בזמן מלחמה, אין לך בושה.
אני מציל את המדינה מאנשים כמוך.
אתה מחליש את המדינה.
מאנשים כמוך.
אתה פוגע ברוח העם. אתה מחליש. אתה משחק לידיו של האויב. אתה משחק לידיו של האויב. אתה פוגע ברוחו של עם ישראל. אתה פוגע ברוח המלחמה. אתה מחליש את מדינת ישראל.
ואתה פוגע בצבא, ואתה מחבל בביטחון של המדינה.
בסדר, אז במה אתה תורם? במה אתה תורם? במה אתה תורם?
בכל רגע נתון של חייו, רמי מתן תרם פי 400, משעתה ינון מגל תתרום ב-14,
במה אתה תורם עכשיו, רמי מתן? גלגולי
חיים של הפצת חיים.
מה זה תורם?
אבל ניצינו את זה, ניצינו.
מה זה תורם שעכשיו אתה מפגין?
אני מציל את המדינה מאנשים כמוך שמרעילים את האווירה, שמתנפים את המחנה שלנו, שהורסים את המדינה, שתומכים בביבי, שתומכים בבן גביר.
מותר לי? למה? רוצה. אסור לתמוך בביבי?
אסור לתמוך בביבי.
אסור.
ביבי
הורס זה לא המדינה. דמוקרטיה.
ביבי הורס את המדינה.
דמוקרטיה, נכון? אבל זו דמוקרטיה.
תקשיב לי טוב.
גם הפגנות זה דמוקרטיה, בשיעור ראשון באזרחות.
ביבי הורס את המדינה.
זו דעתך.
אתה מבין, רמי, הפגנות...
אני מבין כנגדו,
הפגנות אסור. לפי הדמוקרט הגדול, ההפגנה זה לא חלק מדמוקרטיה.
אתה לא תהיה בתקשורת, אתה יודע במקום שראוי לך.
אני לא אהיה בתקשורת? למה אני לא אהיה בתקשורת?
רמי, אני חס על הבריאות שלך, תעזוב אותו.
אתה הורס את הכל, אתה לא תהיה בתקשורת.
מה אני הורס? שאני אומר את דעתי? מה אני הורס? מה? מה רמי? מה?
כשאתה מדבר בכל דמור, זה לא עוזר לי שום דבר.
כן, אז מה?
אתה חלק ממכונת הרעל.
כן, אני ממכונת הרעל, ואתה מה? אתה מאיזה מכונה אתה?
אני ממכונת התקווה. אתה התקווה? אני ממכונת התקומה. אני ממכונת האיחוד בעם.
שאתה מפלג את עם ישראל בזמן מלחמה?
אתה מפלג את עם ישראל.
לא, לא, חמוד, אתה מפלג. אתה מפלג. אתה מפגין... אתה מפגין נגד מי שמנהל את המדינה.
אני סיימתי אותו מזמן. אינון רוצה כנראה למצות את
האלמנט.
ולהמשיך להתעלל בבן אדם מבוגר מדור 20 שנה.
תוך כדי המלחמה.
זה מה שהוא רוצה לעשות. אז הוא עושה את זה.
אתה לא דמוקרט. אתה לא דמוקרט.
זה שאוסר על הפגנות הוא דמוקרט.
אתה לא דמוקרט.
זה שאוסר על הפגנות הוא דמוקרט.
ולא המלחמה. ביבי רוצה שהחטופים לא ישתחררו. ביבי רוצה שהמלחמה תימשך. ואתה משרת אותו.
אתה קונספירטור גם.
אני
רוצה שהממשלה תימשך.
וגיבור ישראל, תודה רבה לך.
אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש להגיד שביבי רוצה שהמלחמה תימשך?
תנתק, תנתק.
בושה וחרפה.
הוא לא ראוי לגרם אחד, לקלוריה אחת שלך.
תתבייש.
הוא לא ראוי. תנתק, תשלח אותו.
לא, אתה תתבייש ותרד מהקו.
יופי, ינון.
תגיד לי מה לעשות, אני אגיד לך מה לעשות.
שמעתי אותך. עכשיו כבר כאילו הרחקת אותו מהקו.
מי איתנו עכשיו?
הנה, עכשיו יש לך את הקטע הזה שאהבת גיבור ישראל מהקו. אבל לא, אתה לא אהבת אותו מהקו. אתה לא אהבת אותו. אתה לא יכול בחיים להעיף אותו מהקו.
בן, תהיה בשקט, בבקשה.
בחיים אתה לא יכול להעיף. לא, לא יהיה בשקט. גם לא יהיה אייטם. אתה לא יכול בחיים להעיף את גיבור ישראל.
אתה מפריע לאייטם כרגע.
רמי מתן מהקו. אתה נהלך ואתה בחיים לא יכול לעמוד אפילו 200 קילומטר מהמקום שהאיש הזה עומד.
טוב, עכשיו תהיה בשקט.
ועשית הכל עכשיו כדי להשפיל אותו, כשהוא לא עלה כדי להשפיל אותך.
עכשיו תהיה בשקט, בבקשה.
גועל נפש, פשוט כזו חרפה, בכלל לשאת את הקיום שלך.
טוב, תהיה בשקט.
מכונת ארס.
אתה יכול להיות בשקט? תודה. לואי מנסור, שלום.
נהנה, בסדר.
מילואימניק, בעל חנות בגדים.
נעים מאוד, מה המצב?
מה, כמה זמן אתה במילואים?
אני השתחררתי ביום שני, באופן רשמי מעצב 8, הייתי מהשביעי לאוקטובר עד יום שני.
אוקיי, ויש לך חנות שאתה צריך עזרה?
לא, תקשיב, אני פתחתי את החנות באמצע מלחמה, כן?
אוקיי.
התכנון, הייתי אמור לפתוח את החנות ב-13 לאוקטובר, שזה 6 יום בדיוק אחרי השביעי לאוקטובר. הם פתיחה חגיגית, אתה יודע, להזמין את כל המשפחה, את כל החברים, ואז קרתה את המלחמה.
אוקיי, אז זה תקע את כל האירוע, ואיך אנחנו יכולים לעזור? לשלוח אנשים לחנות?
אני, תקשיב, הפרסום יעזור, כן, יש לי בגדים חורפיים.
בגדים חורפיים? החנות איפה?
החנות בדלית אל קרמן.
דלית אל קרמן איפה?
ברחוב אל דואר.
איזה?
רחוב אל דואר.
אל דואר?
אל דואר. אפשר לכתוב בווייז L&D fashion, בגדים לגברים.
עוד פעם?
L&D fashion,
גנים לגבורים.
זה האותיות באנגלית, L and D.
L and D, כן.
אוקיי.
אוקיי. L כמו לואי, and...
בדיוק.
D, D כמו דוד.
בדיוק.
כמו דליה תל קרמל, נכון. לואי ודליה תל קרמל. בסדר, אז תשמע, אנחנו מאחלים לך...
בגדי גברים.
זה בגדי גברים רק?
כן, בגדי גברים, מגיל אפשר להגיד 16 עד 40, אפשר 40 פלוס גם.
איפה היית במילואים?
הייתי בצפון 3 חודשים, ואני במקור כאילו בגדוד 9219, שזה יוצא נחל.
הבנתי. אוקיי, לואי מנסור, מדליה תל קרמל, שיהיה בהצלחה, ותודה רבה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
תודה רבה, אחי, זו זכות.
ביי, להתראות. פרסומות. אוקיי, אתמול ראיתי איזה סרטון מאוד מרגש מהמשפחה של שאולי גרינגליק, זכרו לברכה, שניגנו שיר של ביני לנדאו, אז בוא נשמע אותו.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
מוצאים עצמנו קמים ועוזבים את הבית או בהירות הדרך זורח עלינו ואת רואה לאן הולכים בנייך על התפקי ארץ אהובה כל צד מקרב אותנו לזכות לגלות שוב את פנייך חסד ועוד חסד ועוד יום במתנה אך הוא עודנו עומד שם משקיע וכוסף אלייך אנו נוסעים נוסעים עכשיו אנחנו קילנו עד שובנו אנו נוסעים אליך צדיק יסוד עולם נוסעים אליך רבנו בלי לדעת שום דבר
שר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לבני שאולסקי וטל אשל אחרים על השידור האורחים בדיגיטל עמיתי דואק דוד זבולוני ושני רומנו תודה לכולכם ביני לנדאו עם אור בהירות הדרך, ככה קוראים לשיר הזה. שיהיה לכם יום טוב.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד, אחרי החדשות, אראל סגל ובר שמור.